שלום וברוכים הבאים לדיסקליימר של ספק סביר.
טובים.
צהריים טובים. היום לא אומרים את התאריך בדיסקליימר.
יפ.
למה?
כי זה הדיסקליימר. בדיסקליימר רק אומרים שאתם צריכים לכבות את המקלטים עכשיו, או את המחשבים.
כן, האקו שלכם, אני לא מכבה את הרדיו אצלך.
כי התוכנית הזאת מכילה עברית קלוקלת, אנגלית במנות מדודות, סיניות, גזענות בוטה מסתבר, שקיבלנו שדרוג לגזענות שלנו להיום, ואמירות כלליות שיכולות להיות מסוכנות לנשים בהיריון, ואנשים שעדיין יש להם לב.
ויש בתוכנית גם נשים, זה הכי גרוע.
רחמנה ליצנן.
טוב, היא אמרה את זה, זה בסדר.
כן.
כמו כן, אנחנו לא מקצוענים או מומחים בשום דבר חוץ מאולי ספקנות, ראו הוזהרתם.
אבל הבאנו חיזוק מקצועני, אבל זה יהיה בהקדמה עצמה.
תן עוד כמה שנים. תן לו להפשיר.
מגניב, אז עכשיו הגיע הזמן לתוכנית 143 של ספק סביר.
עוד לך להיטנסי? אוקיי.
ספיד ג'אמר. היום...
ושנעלה אותה אחרי תוכנית 147?
אולי, נראה. Okay. היום יום שבת, השלישי לאוגוסט 2013. אנחנו נמצאים בקאסה דה ברק ושני.
התחלת טוב, אבל סיימת רע.
קאסה בוניטה. מסאוף פארק. ופה נמצאים ברק ניצן.
שלום.
וליאורה לוי.
היי, אלן, שלום.
אני ירון, יש לנו תמיכה מוסרית משני אבני, ומצטרף אלינו, אישר...
מרחוק מאוד.
מרחוק מאוד, יובל נתיב.
אלן.
אתה רוצה להגיד כמה מילים על עצמך, שהן לא גזעניות?
על עצמי אין בעיה, אני לבן, אין כל כך מה גזעני להגיד.
There you go.
אוקיי, אקסלנט.
אפשר להתחיל, התוכנית הזאת תהיה ממש טובה.
כן.
אני כבר מרגיעה, אני חייב.
יש לי הרגשה טובה בנוגע לזה. אבל בכל זאת, ספר לנו על פועלך בעולם.
טוב, מה שאני עושה בחיים, אני האקר. אני פורץ למחשבים, ארגונים באים ומבקשים שנפרוץ אליהם למחשבים, אנחנו פורצים, מגישים דוח איך עשינו את זה, ועל הדרך, אני מכשיר אנשים להיות האקרים.
Oh my god, אתה רוברט רדפורד בסניקרס.
וואו, הלכת...
כן, זה היה שדרוג רציני, שדרוג מאוד רציני, אני מקבל גם את הווילה שלו.
אני לא, כן, לא.
כן, ירון ייתן לך, אל תדאג, הוא אדם עשיר לבן.
למה לא הלכת פשוט להאקר? יש סרט שנקרא האקר, אני חושב, או האקינג.
נכון, ושם יש גם את אנג'לינה ג'ולי.
אבל זה סרט מחורבן.
אבל יש שם את אנג'לינה ג'ולי. Your argument is invalid.
חורבן אולי בשביל האקרים, של אנשים שמבינים מחשבים, אבל בשביל סרט, סרט, חמוד.
אני מעדיף את סניקרס.
מי היה הבאד גאי שם, אתה זוכר?
בהאקרס? קומן סנס?
הוא?
מי היה מה?
הבאד גאי.
וילן.
נראה לי שההיגיון. בכל אופן.
כן.
הסרטן...
אז אתה בן אדם נורא שהורס לאנשים את המחשבים, זה מה שאתה אומר?
כן.
אוקיי.
פחות או יותר.
כן. א', זה מגניב, אין מה לעשות. בדיוק היום קראתי שכולנו עומדים למות כי התגלתה פרצה מאוד מעניינת ב-HTTPS, אבל אנחנו לא עומדים לדבר על זה. עדיין, אולי כן.
אני גם ככה לא עושה ווב.
מעולה. אנחנו דווקא, אולי כן נתחיל, יש ווב קומיקס, יש הרבה ווב קומיקסים שמשעשעים, ולרוב הם אומרים כזה, איך נראה הקר בסרטים, שבאמת יושב ומדבר על דברים כמו קילו בייטס וטרה הרצים, כל מיני דברים מגוחכים שכאלה, לעומת איך נראה הקר בחיים האמיתיים, שזה לפעמים פשוט להרים טלפון למישהו ולהגיד מה הסיסמה שלך.
זה נושא שנקרא social engineering מבחינתנו, שהוא מאוד מגניב, שזה משהו שבדרך כלל מחשבים מדברים על שבע שכבות ה-OSI, איך שמסתכלים על מחשבים ודברים כאלה, בהאקינג אנחנו תמיד אומרים שהשכבה שהכי קלה לתקיפה מבין השכבות האלה, השכבה השמינית שהיא הגורם האנושי. אתה יכול לראות שם פשוט הכל, אנשים שפשוט לא מודעים למה אפשר לעשות ומה קורה בעולם, ופשוט מדהים. לא צריך אפילו מניפולציות, צריך לדחוף בעדינות ואנשים ילכו לשם.
פשוט מקונפורמיות? מה לדוגמה? אם אתה יכול to divulge, כמובן.
כמובן, לדוגמה, אם תנסה לדבר עם אנשים ולהגיד שאתה מהתמיכה הטכנית, כנראה שהם ייתנו לך הכל. את הסיסמאות שלהם גם לחשבון בנק, אין שום בעיה, הם יביאו לך הכל, רק תפתור להם את הבעיה במחשב. מעבר לזה שהם יוצאים מנקודת הנחה שכל הרכיבים שהם עובדים עליהם, הם גם ככה רכיבים כאילו מוגנים לחלוטין. נניח, אף אחד לא מניח שעם טלפון אפשר לעשות דברים.
מה לדוגמה אפשר לעשות עם טלפון?
קשר לאנשים, דביל.
להקוט את אשתך, למה...
גם נכון.
כן, אבל...
להציץ לשכנה.
בטלפון?
טלפון?
אתם לא יודעים איך להציץ לשכנה? בטלפון? וואו.
לדוגמה, אחד הדברים שאנחנו משתמשים בהם שהוא מאוד יעיל, אנחנו פשוט מחפשים באינטרנט, באתר של החברה, את הטלפון של התמיכה הפנימית שלהם, וזה תמיד מופיע שם. ואז אתה פשוט יכול להתחיל להתקשר לאנשים של החברה, מהטלפון של ה-IT, של ה-Helpdesk, כאילו.
אתה מזייף כאילו שאתה מוציא משם שיחה?
כן.
אוקיי.
רגע. אתה לא יכול להגיד אתה מזייף שאתה מוציא לשם שיחה וכאילו...
יש בקטע הזה בעיה אינרנטית כמעט בכל הרבדים שתסתכל על איך שהטכנולוגיה נבנתה, אנחנו עובדים עם טכנולוגיות מאוד ישנות. כשמדבר על IP'ים ודברים כאלה, זה פרוטוקולים שהוטבו לפני שנים, כאילו לפני עשרות שנים. והיה מעט מאוד חשיבה על אבטחה ועל סקיוריטי ומה אם וכל הדברים האלה. מה שהיום מאוד מאוד קל, כי יש המון טראסט בין מערכות, נניח בקטע הזה של הטלפוניה, אין שום וידו בעצם מי המספר שמתקשר ואל מי הוא מתקשר, פשוט מניחים שהמרכזייה שמעבירה אליך את השיחה כבר עשתה את הוידו ובדקה הכל.
אז אתה יכול כאילו לזייף את הכותרת שתופיע על הצג?
בדיוק.
אתה פשוט האמת היא, אתה אפילו לא מזייף, אתה פשוט שולח מידע, מה שבא לך?
נכון.
אוקיי. אני עכשיו נזכר... אפל הוציאה איזה שדרוג לאייפונים שלה שהייתה איתו לפני שנה זה היה. הייתה בעיה שמי שהיה יכול לשלוח מסרים פרסומיים, אז הוא היה יכול ב-SMS לזייף את ההדר ולהתחזות למישהו אחר. נכון. אז הם הוציאו איזה פאץ' לזה.
נכון, אבל זה עדיין לא פתר את הבעיה הזאת ספציפית. אני לא חושב גם שהם יכולים לפתור אותה. זאת אומרת, זה בעיה בארכיטקטורה של הרשת הטלפונית. זה לא בעיה במכשירי קצה, בעיקרון זה פשוט שני שדות שעוברים הפקטה של הטלפון, של השיחה עצמה שנכנסת, וכל מה שאנחנו עושים לצורך הנושא זה מחזיקים מרכזייה, שיודעת שאני מתקשר אליה, הולכת להוציא את השיחה למספר ההוא, ופשוט להחליף את הדאטה שם, בשדה הזה, זה הכל.
הוא אמר פקטה, מבחינתי זה לגיטימי.
איך אני ניגש לשדה הזה?
אם יש לך טלפון רגיל משרדי היום, אתה יכול לעשות את השטויות האלה, או שנדרש... תשתיות האלה, את הדברים האלה, או שנדרש ציוד יהודי להקר?
לרוב הציודים הם ממש שטויות. הם ממש ממש דברים קטנים, כאילו, אין... גם אם אתה צריך איזשהו ציוד, זה ציוד שאתה יכול להזמין מ-eBay, כאילו, ב$8 שמגיע עד אליך הביתה. לצורך הנושא, הדבר הספציפי הזה של הטלפון, אתה לא צריך שום ציוד, אתה צריך, כאילו, שני קווי טלפון, ויכולת להריץ virtual machine, כאילו, שזה גם תוכנות שזמינות בחינם מהאינטרנט. אין כאן... שום טריק, שום קסם.
אתה לא צריך סוג של, אולי אני לא משתמש במילה הנכונה, אבל סוג של סניפר שקולט את הדאטה ולשנות אותו, או סימולטור, או משהו כזה, זאת אומרת, איזושהי תוכנה שכן משנה את הדאטה.
תוכנה כן, אבל זה תוכנות שהן אופן סורסיות, כאילו הן זמינות לחלוטין, כל אחד שיש לו.
ואז אתה רואה בעצם בתוכנה את הדאטה שמגיע, משנה אותו ומעביר על הדאטה אחר.
כן, אבל לצורך הנושא זה פונקציונליות תקינות. כשאתם מדברים, אתם עובדים כנראה בכל מיני חברות, ויש לכם גם כן מרכזיות SIP או Voice over IP, זה בדיוק זה, זה אותו דבר אחד לאחד, רק שלכם כנראה יש ציוד הרבה יותר יקר ואיכותי ממה שלי יש, אבל זה בדיוק אותן פעולות. כאילו הציודים שלכם פשוט ממירים את זה למספרים שהם לגיטימיים והוקצו לכם מראש, ואצלי אני פשוט משנה את זה למספרים אחרים.
כלומר, אם ניקח איזושהי הגבלה, זה כמו ש... כשאני אשלח אימייל, אז התוכנה שלי תשתול בשדה המעט את האימייל שלי.
את מעט את השדה השני.
כן, בדיוק, אבל לצורך העניין זה סתם שדה, אני הייתי יכול להכניס לשם מה שאני רוצה, פשוט התוכנה באופן מובנה כאילו כבר מטפלת בזה עבורי.
נכון.
אתה טיפש.
סאנד לייק אן אידיוט.
אוקיי.
לא, לא בגלל מה שאתה אומר.
לא, I will allow it, אני מבין.
אוקיי, אז לצורך העניין, זה שיטה מאוד ראשונית, שאני רואה טלפון שנראה לי כמו מרכז תמיכה, ואז אני פשוט עונה על כל השאלות.
זה שיטה אחת, יש כאן עוד הרבה שיטות, זה רק ממש כאילו דוגמה קטנה.
אגב, המעניין זה שלכאורה צריך לעשות את זה, כלומר, לכאורה אתה מניח שאחוז מסוים של האנשים באמת יסתכלו על הצג שלהם ויגידו, לא, זה מספר חיצוני, אני לא אדבר איתו. נתקלתם בדברים כאלה שאנשים באמת כאילו...
לא ניסיתי אפילו, כי זה כל כך פשוט לזייף את השיחות האלה.
הבנתי.
לא, אני די בטוח שזה. אנשים לא... גם הרבה מהטלפונים גם אין. זה תלוי לאיזה סוג שחברה אתה מנסה להיכנס. אצלנו בעיתון. יש אולי איזה 4 טלפונים שרואים את המספר עליהם. זה לא... אין שום סיבה לחשוד בזה בכלל. במובן מסוים.
אוקיי.
Con men have been doing it for years. טוב, תהיה בטוח שמתמיכה מתקשרת אליי ושואלת לסיסמה, אז אני מתחילות לעלות שאלות.
התמיכה בכלל לא צריכה לעולם לבקש את הסיסמה. זה בתור קונספט, אבל בארץ יש לנו עם זה בעיות מאוד קשות.
הוא עושה לכם דברים עם הטלפון, אני רואה.
See, this is why we hate hackers.
אני אומר שקשה קצת לשמוע, אבל אתה מקבל עכשיו קצת עיוות קול.
זה הקול שאתה אומר לשלי.
קול נשי.
כן, אז זה עוד אחד מהפיצ'רים ש...
ברגעים אלו... חזינו ביובל התקשר אליי, בעוד שעל הצג שלי הופיע כאילו שמי שהתקשר אליי זה ברק, ואז כשעניתי, למרות שהוא דיבר בקולו הערב והסמכותי, אני שמעתי קול של אישן. אוקיי, אז זווית אחת היא שאתם מתחזים לתמיכה הטכנית, נגיד זה ככה. אגב, כלומר, הרי חברות מזמינות אתכם לעשות את הדברים האלה. אני מניח שחברה, טוב, אני לא יודע, אבל נראה לי שיש אינטרס לאנשים בחברה להפוך את זה ללא בדיקת פתע, אלא להדריך אנשים שלהם ולעשות להם הדרכת ביטחון שדה לצורך העניין לפני שאתם תתחילו את הפעילות שלכם. יש דברים כאלה עושים?
יש דברים כאלה עושים. הבעיה כאן אבל היא הרבה יותר אינרנטית, הבעיה לפחות הקשה שאני רואה בארץ, זה שאין כל כך קשר בין ההדרכות ובין השיחות ובין כל הנושא הזה, לבין העובדות בפועל. זאת אומרת, אין כאן באמת חיבור בין הדברים, אין כאן הבנה של המשמעות של הבטחת מידע, אין כאן גם את הקורלציה בין העובד למה שהוא רואה אחר כך. זאת אומרת, אתה יכול לעשות לבן אדם הדרכה, אבל אתה מדבר על נושאים וווקטורים מאוד מאוד ספציפיים, שאין לך הסבר בכלל בכללי מה המשמעות, מה קורה.
אמרת ווקטורים. אני מניח שאתה התכוונת לטכניקות תקיפה, אבל...
כן, ווקטורים של תקיפה.
המאגר הביומטרי.
או, זה תמיד שואלים אותי.
יש לך, נראה לי, דברים שרצית להגיד באוף בלי ששאלנו אותך שאלות, או שלא? כן, נראה שאנחנו מזיזים אותך ממקום למקום.
כן, סליחה.
אולי יש משהו שאתה רוצה.
היה לי את האמת כמה דברים שפתחתי שחשבתי שאולי יעניינו אתכם. לקחתי בכוונה כל מיני דוגמאות שימחיזו את הקטע הזה של סייבר, במיוחד בארץ וגם קצת בעולם, לכמה שהנושא הזה מורכב. וכמה שבמיוחד בארץ, אני חושב שדיברתם כבר על הנושא הזה של חדשות בארץ, וכמה שהן איכותיות ועושות פאק-שקינג איכותי. אז גם כאן זה מופיע. לדוגמה, יש לי כאן מולי איזושהי כתבה מה-25 למאי השנה, שהיה איזה כנס גדול בדרום, בחור מאוד מאוד בכיר בתחום, בא ואמר שהצבא הסורי הדיגיטלי פרץ למתקני מים בחיפה. עכשיו, יש בחור שאני מכיר, אחלה בחור, שנקרא פרופסור טל פאבל, שהוא מאוד אוהב לעשות פאק-צ'קינג לכל הדברים האלה. והוא ידכן אותי נניח שהוא עשה לזה קצת ריברס אחורה, לראות איפה הדבר הזה הופיע, כמה, למה ואיך. אז מסתבר שהדבר הזה הופיע מאיזשהו פרסום עלום, אי שם לפני כמה שנים טובות, שתקפו מפעלי מים בצפון, והתמונה שמראו, אתם יכולים לראות אותה כאן, זה תמונה של איזה מתקן מים בקיבוץ סער בצפון, שיש לו שתי משאבות כאילו ובריכה, פחות או יותר. ואז מזה זה כבר עבר לאיזשהו ציטוט כמה חודשים אחרי זה של הצבא הסורי הדיגיטלי פרץ למפעלי מים בצפון, משם זה כבר השתלט על מפעלי המים בחיפה והתגלגל והתגלגל שכבר אין שום קשר כאילו למקור.
קלאסיק.
נהדר, נכון?
ומסתבלנו שישראל מתייבשת.
מעניין אגב, בספין כזה לדעתך זה סתם מוזלת יד, או שיש מישהו עם אינטרס לקבל תקציבים שמנסה לנפח דברים פשוט?
זאת ממש שאלה מורכבת, ממש ממש שאלה מורכבת. אני האקר, אני פשוט, אני לא יודע להסתכל על תככים ופוליטיקה ומזימות.
אתה בדיוק הבן אדם, תפרוץ לאימייל של ביבי.
אתה השתגעת?
זה אם באמת הייתה איזו קונספירציה, אבל זה לא, יש אינטרסים לאנשים,
כן.
אנחנו יודעים, למערך החדשותי, להרים את הרמה של הדברים האלה, לדוברים, לעשות יותר עניין מההרצאה שלהם והנקודה שהם עושים להעביר. אנשים יש אינטרסים בלי סוף לעוות או לשנות את המציאות.
גם בלי קשר, אם אתה רוצה לדעת מה קורה במציאות, תפרוץ למייל של שרה, לא של ביבי. אני גיליתי גם בך שדיברנו מכל הזה שהאקר זה בעייתי, אז אמרנו שם אחר, אז יש לזה שם אחר גם באנגלית וגם בעברית, שהוא עוד יותר גרוע מהשם המקורי, penetration tester.
That's actually great.
I will allow it. בחלירה?
בהחלט.
זה גם השם המשני של רוב שחקני הפורנו.
מעולה.
יש כל מיני ארגונים שמנסים להוציא סטטיסטיקות מאוד נחמדות, אני אשלח לכם אחר כך אם תרצו, יש איזה אתר שנקרא הקמגדון, שמנסה להוציא סייבר אטאק סטטיסטיקס ולפרסם אותם לפי איזה תחום עושה הכי הרבה ולמה, כאילו אם זה סייבר קריים, אקטיביזם, לוחמה אלקטרונית או ריגול תעשייתי, כשבאמת מניסיון למצוא סטטיסטיקות ונתונים לדבר הזה אין. מטבע הדברים, התחום הזה, מבחינת הסייבר אספיונל, סייבר קריים, זה לא באמת דברים שהם שומרים להם בוקקיפינג, ואפשר אחרי זה ללכת להשיג את הספר ולראות, אוקיי, הם תקפו כאן וכאן וכאן, וזה הכל תמיד על מקורות ודיווחים משניים. בארץ זה על אחת כמה וכמה בעייתי, כי בחול יש דברים נחמדים כמו סרטים, שזה Computer Emergency Response Team, שהרעיון ביקורון זה שיש איזשהו גוף, לא משנה, זה משתנה בין מדינה למדינה ובין יבשת ליבשת, אבל יש איזשהו גוף שמרכז את כל נושא התקיפות. ונניח סתם איזשהו בנק בארצות הברית נפגע מאיזה סוס טרויאני כזה או אחר, אז הוא ישר חובתו לדווח על זה גם לסרט, והסרט מדווח לשאר הבנקים שידעו להתמגן. בארץ, במיוחד הנושא הזה מאוד קיצוני, אף אחד לא רוצה לעזור השני, זאת אומרת, אם בנק X ייפגע משהי תולעת חס וחלילה, שהוא יספר לבנק Y כי אז הוא בעצם עוזר לו, מה אם הוא אכל אותה, למה שגם השני לא? וזה בשילוב עם זה שאין חובת דיווח בכלל, זאת אומרת, אני יכול להיפגע מאיזשהו סייבר אטאק ויגנבו לי עכשיו X נתונים אישיים, כל עוד אין לי שם מספרי אשראי, אני לא מחויב לדווח על זה, הכל בסדר.
רגע, זה קצת, כאילו, נשמח אם תוכל להבהיר את זה, כי זה קצת סותר שני דברים שאני יודע. אחד, מאגר מידע מעל גודל מסוים מחייב רישום במשרד המשפטים, מה שבחידוש האגרה מחייב גם דיווח על פריצות. ושתיים, אני יודע כאילו, זה לא אני יודע, זה פורסם גם, השבק עכשיו דווקא כן מקים גוף מרכזי שתהיה חובה דיווח אליו ושהוא יעזור להתמודד עם כל איומי הסייבר.
אז ככה, שני החוקים האלה שאתה מדבר עליהם, א', זה חוקים ממש חדשים שעוד לא נאכפים ועוד אין להם, כרגע עוד אין להם שום יישום במציאות בתור התחלה. ממש כאילו, זה ממש עוד באוויר. ב', בארץ יש לך בעיה יותר גדולה, הייתי מתמצאת את זה חזרה למדיניות הסמוך, למדיניות הלי יש גדול יותר. כן, לי יש גדול יותר, כנראה עובד יותר טוב. יש לנו מלא רשויות לאכיפה של נושא הסייבר ותקיפות סייבר. יש לך את תהלה, את רם, את מלמב, כאילו כל כך הרבה גופים, שכל אחד כאילו אחראי על סקטור כזה או אחר, אבל גם לא על ההוא וכן על החלק מההוא, ויש ביניהם מריבות פוליטיות ובין ההוא, כאילו, סרט, אין כאן, כאילו, זה ממש מה שנקרא, האמיתים שלי מגדירים את זה מערב פרוע. פשוט כאילו מערב פרוע.
אהבתי.
האמיתים, אנחנו מקצועיים עכשיו.
כן, כן.
Penetration master.
אצל האינטרנט, כן. אז זה ככה, זה משהו מאוד קיצוני ומאוד מאוד בולט בארץ.
אוקיי, אבל אם אתה מדבר על סטטיסטיקות של תקיפה, אמרת יש כל מיני תקיפות מסוגים שונים, אני מבין ש... יש פה בעיה של הסתרה, ואף אחד לא מגיב, לא אומר, אבל חלק כן אומרים, מה, יש איזה מגמה מהשנים האחרונות שרואים איזושהי התבייתות על תחום ספציפי של תקיפות? כי אומר, לפחות בתור מישהו שמוזן מהעיתונות, נגיד את זה ככה, אני בעיקר שומע על רשתות של מחשבים זומבים שעושים התקפות התקפות, אי אפשר כל כך לקרוא לזה התקפות, אבל שעושים מניעת שירות, כלומר יותר מדי פניות לשירות מסוים שמפיל את האתר או הופך אותו ללא זמין לצרכנים הלגיטימיים שלו. מבחינתי כצרכן חדשות זה כל מה שקורה, או זה רוב מה שקורה.
ופריצות ביטחוניות.
מה זה?
ופריצות ביטחוניות.
כן, אבל זה שוב, בעיתונות אני פחות שומע על זה.
אז אתה לקורא את העיתונות הנכונה.
נכון.
זה מה שמעניין את רוב האנשים. זה שפורצים לצבא ולממשל. זה אולי לא נכון שזה הרוב, אבל זה מה שמדווח לרוב.
את האמת בקטע הזה יש כאן מגמות מאוד מאוד קיצוניות. בנוגע לסייבר קריים, שזה בעיקר מה שאתה מדבר עליו בתור בוטנטים שתוקפים כל מיני אתרים, סייבר קריים בעלייה כבר המון שנים וממשיך לעלות, מגלגל ימבה של כסף, הערכות במיליארדי דולרים לשנה, בעשרות מיליארדי דולרים לשנה.
איך? זאת אומרת, על בסיס מה? ממה הם מרוויחים מלהפיל אתר מסוים?
ניקח דוגמה קלאסית. יש ארגון שנקרא RBN, Russian Business Network, הוא פחות או יותר דוגמה קלאסית לסייבר קריים. הם הולכים, הם יש להם כמה, כאילו, כמה אפיקי רווח מאוד מעניינים. הראשון, הם התחילו להקים שרתים שאף אחד לא יכול להפיל אותם. אז בתור התחלה הם באים ואומרים, טוב, תשמע, אתה רוצה לעלות אתר פורנוגרפיה, אתה רוצה למכור סמים, תעלה אליי, אף אחד לא יכול להפיל אותי, אתה יכול לעשות את המחירות שלך, הכל טוב ויפה. בהמשך זה התקדם והם התחילו להדביק מלא 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 מחשבים בתולעים שלהם, מה שהפך את המחשבים האחרים לבעצם זומבים, הם בעצם חלק מרשת אחת שה-RBN שולטת עליהם, ואז הם התחילו לתת כל מיני שירותים נוספים נחמדים, לדוגמה גניבת זהויות, מתבייתים על איזה מישהו שאין לו יותר מדי משפחה, אין לו יותר מדי קשרים, לוקחים כבר את כל הסט של הזהות הדיגיטלית שלו, של חשבון בנק, רישיון נהיגה, טטטטטטטטם, שולחים כמה אנשים נחמדים להעלים את אותו בן אדם, ואתה יכול לבוא לקחת את מקומו.
זאת אומרת, הסייבר זה חלק קטן.
זה חלק קטן, הם מאפיה לכל דבר. ואז הם התחילו לתת עוד כל מיני דברים מאוד נחמדים, נניח אתה עכשיו סוחר שם שטח לאתר הימורים, ואז גם ברק בו ורוצה אתר הימורים, אז הכל טוב ויפה רק שאתם מתחרים, אז אתה יכול להוסיף עוד כמה ג'ובות לשנה, והם קבעו יתחילו להפיל את האתר שלו, בין אם הוא אצלם ובין אם לא. תתחילו להפציץ אחד את השני, מה שנקרא, משחק מאוד נחמד. מה עוד הם עושים מאוד מעניין? עם החבילה הזאת של סטורם, זה החבילת הדבקה שהם התחילו להדביק מלא מכונות, הם התחילו לעשות קטע מאוד מגניב של credential banking, הם קוראים לזה, בגלל שיש להם יוזרניים סיסמות שמעניינים אותם, כאלה של בנקים, פייפלים, אי-ביים ודברים כאלה, אז אותם הם אוספים וזה מתאים להם. אבל הם גם אוספים מלא על הדרך שלא מעניינים אותם. נניח הג'ימייל שלך, הוואלה שלך, הפייסבוק שלך, הלינקדאין שלך, ה-VPN שלך לעבודה או לא משנה מה, והם פשוט אוספים את זה. התחילו להגיע לדאטאבייסים עצומים, ומה שהם פשוט עושים, מוכרים את זה בבלק. אם אתה האקר שרוצה לתקוף את, לא יודע מה, את צהל, ואתה רוצה עכשיו להתחיל לאסוף יוזרנמים וסיסמאות של צהל, אבל זה סרט בשבילך, לך ל-RBN.
יש להם חבילת צהל.
כן.
נייס.
רגע, למה אף אחד לא עוצר אותם? אני לא מבינה, אתה מדבר על זה כאילו זו חברה לגיטימית שמוכרת שירותים מאוד לגיטימיים.
כי פוטין!
לא, אני רצינית לגמרי, כאילו...
האמת, לפי מקורות זרים יכול להיות שהם אפילו מחוברים קצת עם הממשל, אבל זה רק לפי מקורות זרים. אבל לא, התהליך הוא מאוד פשוט, החוקים כאן הם מאוד בעייתיים. כאילו, הם... א', אין כאן גבולות בעולם הזה, זאת אומרת, הם חברה רוסית, או לפעמים צ'כית, או לפעמים לונדונית, זה תלוי איפה הם מקים את החברה, כי הם כל יומיים מכירים מחברה חדשה. הם מחזיקים את השרתים פעם באוקראינה, פעם ברוסיה, פעם בזה. התקיפות שמתבצעות, מתבצעות דרך מחשבים בעיראק או בישראל, והן מתבצעות על, על שרתים בארצות הברית. עכשיו, לפי איזה חוקים את שופטת ואת מי? בטח ובטח אם את מדברת על הארץ, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את חוק המחשבים. אבל אתם תהנו מזה, אתם באמת תהנו מזה, זה אחד החוקים הארכאיים והמבדרים ביותר. בגדול, יש לך מחשב, אתה עבריין. אם נתקעה לך תוכנה או קרסה לך תוכנה, אתה עבריין. פשוט ככה, תפתחו את חוק המחשבים, אני אעלה שנייה את חוק המחשבים, אתם לא תאמינו שהדברים האלה קיימים עדיין.
אני אאמין.
ברמת העיקרון, אני מלמדת שיא הבסיס של, של רשתות, ממש בסיס, בסיס, בסיס. ובגדול, תמיד אנחנו מסבירים שכל מחשב שהוא נכנס, לא משנה לאן שהוא, הוא משאיר עקבות, אוקיי? הוא מזדהה, יש IP, יש את ה-MAC address וכו'. השאלה, אני בטוחה שיש, כן? אבל עד כמה קל או קשה להיכנס לכל מיני מקומות בלי להשאיר עקבות בכלל? אתה מבין את השאלה שלי?
קל זה אף פעם לא, שום דבר בהאקינג הוא לא קל, ותמיד יש לי את האנשים שבאים ואומרים, תלמד אותי איך לפרוץ ל, וזה תהליך קצת יותר ארוך, האקינג מהטבע שלו זה תהליך הפוך, זה תהליך שקודם כל להבין את הטכנולוגיה ממש ממש לעומק, ורק אחרי זה את יודעת איך לתחמן אותה לעשות את מה שאת רוצה. לגבי כמה קל או לא קל להשאיר עקבות, אף פעם לא קל למחוק את כל העקבות, אבל זה עדיין אפשרי, בטח ובטח אם את ארגון גדול עם כסף מאחורייך, כמו לדוגמה RBN או גופים ממשלתיים כאלה ואחרים, אז את יכולה לעשות את זה כנראה.
אוקיי, אבל האדם הפשוט ברחוב או מול המקלדת, ברמת העיקרון, אני אומרת, הוא בעיקרון תמיד משאיר עקבות, הוא נכנס למקומות, הוא עושה דברים, תמיד יש איזשהם עקבות.
אנחנו, עם איך שאנחנו עובדים ברגיל, אנחנו בכוונה משאירים עקבות. זאת אומרת, אוספים עלינו בכוונה מידע, שאת מדברת על גוגל, פייסבוק, לינקדאין, אנשים אומרים, איזה מגניב זה בחינם, הם לא מבינים שהקרנסי החדש הוא לא כסף, אלא הוא אינפורמיישן. אנחנו משתמשים בשירותים האלה, והברטר שאנחנו עושים זה בעצם אנחנו מאשרים להם לחלוב מאיתנו את המידע הזה. וזה לא רק מידע שאנחנו רואים בגלוי, זאת אומרת, מה שאנחנו מחפשים בגוגל, אנחנו מניחים שגוגל שומר. אבל גוגל שומר גם כל עוד שאנחנו מקלידים, גם אם לא לחצנו Enter, וגוגל מחפש גם באתרים שהיינו בהם, שהם לא קשורים לגוגל. גוגל ממש יודע עלינו הכל, כנל פייסבוק, לינקדאין וכל השאר. הבאתי לכם מתנה כאן, פרק ב' מעבירות המחשב, חוק המחשבים. אני אחסוך לכם את כל מה זה תוכנה, מה זה שפת קריאת מחשב, מה זה פלט, בלה בלה בלה, ונגיע ישר לסעיף 2 נניח, שהוא מאוד נחמד. העושה שלא כדין אחת מאלה דינו מאסר או מאסר 3 שנים. 1. משבש את פעולתו התקינה של מחשב ומפריע לשימוש בו. 2. מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו.
מה?
זה היה זה. אתה רוצה שנעבור הלאה לסעיף 3, שאומר העושה אחת מאלה דינו מאסר 5 שנים, מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב, או עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או 2, כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנה במחשב כדי שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה כאמור.
אירון, אתה ממש עבריין.
רגע, אבל כולנו עבריינים. לכאורה כשאני עושה אמרת אנקודינג בדפדפן שלי, לכאורה...
אתה עבריין.
אשל, אין, לא חסרה שם המילה בהסכמה איפשהו? לא, מה זאת אומרת משבש פעילותו של מחשב? לחיצה על כפתור ריסט זה משבש פעילותו של מחשב.
חוק המחשבים, תשנה 1995.
החוק הזה, אני בטוחה שמי שכתב אותו זה מישהו שמבין ספץ במחשבים, כי ככה נכתבים חוקים בכנסת, ויש לו מושג גם על מה הוא כותב. זה נשמע כמו בכל החוקים שלנו, שאתה קורא משהו ואתה אומר, מי שכתב את זה אין לו מושג מה הוא באמת מנסה להגיד. זה תפסת מרובה, לא תפסת. מרוב שרצו להחמיר או להראות משהו, הם פשוט כתבו...
זה מעבר לזה, ההגדרה כאן היא מאוד ברורה. מרגע שאת הדלקת מחשב ונתקע לך נניח הוורד, או נתקע לך אינטרנט אקספלורר, ואינטרנט אקספלורר אף פעם לא נתקע, את עבריינית. זהו.
חשבתי שאתה צוחק, אבל באמת אין שם את המילה כאילו, זה לא משנה אם זה מחשב שלי או לא, זה לא משנה אם תוכנה שלי.
זה לא רלוונטי, אין כאן שום סייגים, שום כלום. השתמשת במחשב, אתה עבריין, זה לא רלוונטי מי אתה, כמה אתה או לאיזה מטרה.
That's awesome.
כן. כולנו האקרים.
מה המטרה של החוק הזה? זה חוק מטומטם.
מה המטרה? היו תלונות על בעיות זה, וזה מה שנכתב בהתאם.
לא, אבל אין לו שום אחיזה במציאות.
כמו הרבה חוקים.
לא צריך אחיזה במציאות. אני יכול לקחת אותך לבית משפט, מה זה רלוונטי המציאות?
תנסה לקחת אותי לבית משפט, תראה את המציאות.
הוא יצליח, נראה לי.
לא.
לא.
באיזשהו שלב ירצו לדעת, רגע, אבל איך אני מתגונן מפני כל הדברים האלו? אבל לפני זה אולי באמת איזה עוד פרצות שמנצלים את ה... גלביליטי של אנשים, או את הנטיות הטבעיות שלהם, כמו שהתחלת איתה.
יש מלא דברים כאלה, זה ממש קשה להתחיל עם זה בכלל. אני אישית מאוד אוהב את כל הגאדג'טים, הג'יימס בונדים האלה שאפשר לפתח עם אלקטרוניקה. אני גיליתי שכל כך הרבה דברים שאנחנו מניחים שהם כאילו בסדר, הם ממש לא, ממש ממש לא. מישהו מכם במקרה יש עליו רב-קו? כי לי אין רב-קו.
כן.
או, יש לנו רב-קו.
והוא אפילו לא אנונימי.
ייי. ייי. למי כאן יש טלפון עוד חוץ ממני? רגע, לך יש אייפון?
לא. יש לו NFC, אם זה
NFC, או. רגע, יש לי את זה כאן איפשהו. אוקיי, אחד הדברים המגניבים בדבר הזה, הרב-קו שאנחנו כולנו משתמשים בו, או ב-20,000 דברים כאלה אחרים, זה שהם בעצם משדרים בטכנולוגיה שנקראת RFID, Remote Frequency Identification. והקטע המגניב בטכנולוגיה הזאת זה שלא מבינים בכלל בנושא של הבטחת מידע. נניח עם רב-קו, אין לי מושג מה לא עובד עם הטלפון שלי יפה הבוקר, אבל בעיקרון, כל מה שאתם צריכים זה טלפון עם NFC enabled, ואתם יכולים פשוט להצמיד את הרב-קו אליו, ולהוציא את כל הנסיעות האחרונות שביצע אותו בן אדם, וכל הפרטים האישיים שבאותו כרטיס, שזה תעודת זהות, תצלום, בלגנים, כמה יתרה שלו, כל הדברים האלה, רק מלהיות קרוב, כאילו זה אפילו לא מצריך איזשהו סווייפ או משהו, נטו מלהיות פיזיקלי קרוב.
אבל זה נשמע כמו משהו שאמור להיות פשוט יחסית להתמודד איתו, הנתונים לא מוצפנים על הכרטיס, כי הרי הם שולטים במכונות בצד השני שקוראות את זה. הם היו יכולים לעשות הצפנה.
אני אקח לך את זה צעד קדימה. למה רק להצפין את זה? למה אתה שומר את זה על הכרטיס?
אני לא.
למה לא? כאילו, אם כבר אתה בונה כזאת מערכת, באמת, אז ההיגיון כאן, בניגוד אגב למאגר הביומטרי שהרעיון הוא הפוך, הרעיון כאן אמור להיות שהמספרים בקצה בכרטיסים זה כולם מספר חד-חד ערכי. ומרגע שאתה מעביר אותו במסוף, הוא עושה איזשהו קווירי למסד נתונים, ומוציא ממנו את הנתונים ככה שהם לא יושבים בכרטיס בקצה. זה ההיגיון שאומר, כמובן שאתה יכול להוסיף כאן עוד אפשרויות של אימות, אולי איזה פין קוד או כל דבר אחר, אבל הרעיון הוא קודם כל לא לשים את הנתונים בצד השני. מרגע שהנתונים שם, מישהו יכול לשלוף אותם, גם אם הם מוצפנים, מרגע שאני יכול לקרוא נתון מוצפן, יש לי את כל הזמן שבעולם לפרק אותו. עכשיו זה פונקציה של כוח המחשוב שלי, עכשיו זה פונקציה של כמה כסף יש לי, כי אני אסקור מאמזון קלאוד קומפיוטינג פאוור, ואני פשוט תעלה את הדבר הזה לשם, ואתן ל-20 שרתים של אמזון לפרוץ את זה במשך שבוע, ואני אקבל את הנתונים.
ירון מתוכה.
כן, כנראה במקרה של הרב-קו זה באמת לא, אף אחד לא ישקיע, או לא נראה לי שישקיעו, אלא אם כן זה יהיה חוקר פרטי שלדוגמה רוצה להוכיח שמישהו בגד באשתו באוטובוס.
למה לא? תבין שאת הרב-קו הזה אין לך בעיה לקרוא גם במרחק תיאורטי של 30 סנטים. במיוחד אם אתה מדבר על אנשים שנוסעים באוטובוס, אין לך בעיה להתקרב אליהם יותר מזה. זה ממש לא בעיה, ותחשוב על זה שאני רק מלהיות קרוב אליך, יכול לדעת, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, תמונה, הנסיעות שאתה עושה, כולל חד פעמיות, לא רק עקבות, כולל חד פעמיות שעשית וברכבת ומתי עלית ולאן הגעת וכמה למה ואיך, ואין לי מושג מי אתה, לא החלפתי איתך מילה, אין לי כאילו כלום עליך ועכשיו יש לי איזשהו דאטאבייס שאני יכול ללכת ולזרום איתו.
אוקיי, ולדוגמה אם נחבר את זה בחזרה למה שברק שאל, אתם גם עושים או יש טכניקות שבהם אפשר לקחת את המידע הראשוני הזה ואז לבצע מניפולציה פסיכולוגית על הבן אדם כדי להשיג עוד דברים שרוצים?
בהחלט. החלק הראשון והכי חשוב כנראה בכל תהליך ההאקינג, שזה גם מה שאני מלמד את התלמידים שלי, זה הנושא של הריקונסנס, של איסוף המידע הראשוני על אותה מטרה. בין אם זה ארגון או בין אם זה בדרך כלל ארגון שממנו נגזרים גם אנשים, אבל כל תהליך האיסוף של להבין מול מי אתה מתמודד, מה יש לו, מה הנהלים שלו, מה הרגולציות שלו, אני יכול להגיד לך שלדעתי באמת כל הארגונים פשוט מחזיקים ואנשים מחזיקים כמות מידע אדירה, זמינה לכולם, בכל מקום, כמה שאתה רוצה, המון כלים גם נכתבים על זה ומתווספים על זה, אחד הכלים הכי מגניבים שיצא לראות בשנה האחרונה נקרא Recon NG, שזה פשוט כלי שאתה מחבר אותו עם הלינקדאין שלך, ואתה פשוט נותן לו שם של חברה, והוא הולך ומוציא את כל האנשים שעובדים באותה חברה, מה השמות שלהם, כל המידע שהוא יכול להוציא עליהם, בונה לך היררכיה חברתית, ואתה מקבל פשוט מסד נתונים של העובדים בחברה הזאת, שהם במעגל ראשון, שני ושלישי אצלך. שבלינקדאין הרי באמת כולנו עושים אוקיי וקונפרם, אתה רק צריך למצוא בן אדם אחד שעובד בחברה הזאת, לדאוג שהוא יעשה אוקיי לאינביטיישן שלך לקונקטינג, וזהו, ויש לך מפה ארגונית, וזה עובד גם על ארגונים שזה לא אמור לעבוד עליהם. נגיד את זה ככה, באמת, זה פשוט עובד על יותר מדי דברים.
זה היום, זה נראה כאילו היום יותר קל ליותר אנשים להיות האקרים, בגלל שיש יותר תוכנות שעושות עבודה בשבילהם מאשר של... אתה צריך לבנות את הטכנולוגיה הזאת בעצמך פעם.
אפילו לא בערך, זה נכון. רואים הרבה יותר הקרים, אנחנו קוראים להם סקריפט קידיז, או סקידיז בקיצור. אנשים שלא באמת מבינים מה הם עושים, אבל הם יודעים כאילו יצא איזה כלי, יאללה, אני לוקח אותו, מריץ אותו על כל המכונות שאני רואה, עד שעל אחד מהם זה יתפוס. וזה אחת הבעיות הגדולות של אנשי אבטחת מידע, שאנשי הגנה לא תקיפה כמוני. כי בעצם אם יש לך מכונה אחת שהיא פגיעה למשהו שיצא כבר public mage, כולם כבר יודעים עליו, אז יבוא הסקריפט קידי הזה שימצא את זה. כאילו, הם סורקים קבוע, הם עושים גם את רוב הנזק. האקרים האמיתיים בדרך כלל לא עושים נזק. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, הרוב לא. הילדים האלה זה מה ש... מצאתי איך אני פורץ לאתר, יאללה, אני מוחק את העמוד הראשי ורושם, I hacked, blah, 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 lols. מבסוטים על עצמם, כאילו סוף העולם.
Fuck the man.
כן, בדיוק. אנשים מבריקים, מבריקים.
אני אקח את האמירה האחרונה שלך שנאמרה בחצי קריצה, שהמיפוי הזה בלינקדין אמור עובד גם על ארגונים שהוא לא עובד, וניקח מקרה תיאורטי של דוקטור הון נניח, שרוצה לברר איפה עובדים של משרד מסוים עובדים, ולכן יש שם איזה מישהי שמבצעת חיפוש, וממפה אותם במשהו כמו לינקדין, פייסבוק וזה, וכולם ציינו שם איפה הם עובדים. בגדול, כאילו, אם נשווה את זה למקומות בארץ, זה כאילו שאני אגיד, אני עובד בבחה 21 בפייסבוק שלי, ומזה אפשר לבצע דברים שכאלה. ובאמת, אם לוקחים מיפויים שכאלה של אזורים שהם אמורים להיות סודיים בתרבות שלנו, אבל כולם כותבים אותם בפייסבוק, בלינקדין, בדברים האלה, ונחבר את זה לרשתות מאפיונריות, או ממומנות מדינה, כמו שקורה בסין וזה, אז כמה באמת סוחרים אנשים כמוך, נגיד, לעשות מבצעים צבאיים בעולם הלא צבאי, בעולם הסייברי?
אנחנו לא יכולים להגיד כמה, כי אף אחד לא יודע, אנחנו לא יודעים, אני לא יודע לפחות. אני יכול להגיד לך שכנראה הרבה, הרבה מאוד. יש המון המון אינדיקציות לדבר הזה. זה התחיל, אני חושב, ב-2007, התפנית הראשונה שכולם צעקו עליה, והסוס התולעת, סטאקסנט. ב-2007 התחיל כל הרע של הדבר הזה. הפצצה האטומית הדיגיטלית, זאת אומרת, תולעת סופר חכמה, נכתבה באופן מבריק, גנבה סרטיפיקטים ממלא מקומות, ידעה בדיוק איך נראה הקור באיראן ומה היא צריכה לעשות וכמה ולמה ואיך. זה כאילו משהו שזעזע את העולם. לפני שבועיים, שלושה, ראינו פרסומים של
סנודן.
סנודן, תודה. סנודן חשף כמה מסמכים ש... לטענתו מוכיחים שארצות הברית וישראל יצרו את הדבר הזה ביחד. עוד לפני 2007 אנחנו יודעים על דברים כאלה שקרו, זאת אומרת ב-2007 היה גם את המלחמה בין רוסיה לאסטוניה, ורוסיה הפעילה שם אמצעי סייבר מטורפים וליטרלי נתקה את אסטוניה מהאינטרנט כדי שלא יחסו את הארגוני חדשות.
טוב, אבל זה אסטוניה, כאילו כמה כן. אינטרנט כבר היה
להם. Who cares? עכשיו, סין עושה מאמצים אדירים בתחום הזה, הם שוברים את העולם. זאת אומרת, התיעוד הכי מוקדם שיש לנו הוא משנת 2000, שסין התחילה להחדיר סוסים טרויאנים לתוך מוצרים פיזיים שהיא מייצרת, מצלמות ומדפסות שהיא פשוט שולחת, היא שולחת אותה עם סוסים טרויאנים בפנים, שאיך שמחברים אותם לרשת, הם מדביקים את הכל ואז מדווחים חזרה. כן, זה עד היום ברמה פרויאנית, פסיכית, כאילו רק השבוע היה פרסום על זה שמכונות לנובו יוצאות עם בקדורים כאילו בפנים, שכל משרדי הביטחון בעולם פחות יותר עובדים לנובוים, ועכשיו רוב העולם התחיל להחרים פתאום את לנובו ולא לעבוד איתם.
מה האינטרס של חברה לעשות כזה דבר? כאילו, כי בדיוק בגלל שיתפסו אותם מתישהו ויחרימו אותם.
Information is power.
א', לא תמיד תופסים כל כך מהר. ב', סין עשתה תהליך אחד שהיה מדהים, והיא די ביססה את המקום שלה בתור השליטה הבלתי מעורערת על העולם. היא השתלטה לפני יותר מעשור על חברה שנקראה נובל. הם היו כאילו יצרני התקשורת הכי גדולים בעולם, בלתי מעוררים, והסינים פשוט השתלטו להם על השרתים, ויש איזה תיעודים שאנשי הבטחת מידע שם צעקו וזעקו שהם מזהים טרייסים כאילו יוצאים מתוך החברה החוצה להונג קונג באמצע הלילה, כאילו שאין שום סיבה שיהיה שום טראפיק, ובמהלך עשור הם פשוט חלבו את כל ה-R&D של נובל, הם הקימו חברה שנקראת חוואווי, שכנראה שמעתם עליה, וחוואווי פשוט לקחה את כל המוצרים שנובל הייתה אמורה לצאת איתם, ויצא איתם חודש, חודשיים, שבוע, שבועיים לפני, ופשוט גרמו לזה שנובל הגיע פשוט למצב של בנקרפסי. חוואווי היום ענקית התקשורת הבלתי מעוררת, בכל הרכיבים כמעט של חוואווי הותרו היום בקדורים שמדווחים חזרה לסין, וחוואווי היום בהערכות מדברים על זה ששליש מרכיבי התקשורת בעולם, כולל קור סוויץ'ים של האינטרנט, כולל הטלפונים שלנו, כולל מחשבים ניידים נייחים, זה רכיבים של חוואווי. נקודה. אייפונים, אנדרואידים יוצאים עם רוטקיטים מוכנים, מסין אלינו, מה שנקרא, רק תתחילו לעבוד עם זה כדי שנוכל לקבל אינפורמציה. הם עשו התקפות פסיכיות של לעשות ניסוי כלים להדגים איזה מערכת חדשה, אז הם שחררו וידאו שרואים איזה חמל סיני ורואים כזה מסך ענק כזה, כמו בסרט עם תום קרוז, איך קוראים לו?
בטמן.
לא, זה Minority Report, בדיוק, כזה, רואים מסך כזה זכוכית מגניב, ואז בא איזה סיני, לוחץ על הכפתור עתק, ובצד השני של העולם, בברזיל, עיר שלמה, fell off the grid for two days, כאילו, בלי אינטרנט, בלי חשמל, בלי מים, בלי כלום.
איך אני יודעת אם יש לי על האייפון כזה דבר?
את לא. את מנסה להתמודד עם...
איך אתה יודע כשאתה מסתכל ורואה?
את לא. את מנסה להתמודד עם הספקטרום שלך.
בעברית?
כל מגן, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לעשות risk assessment. לא הדבר הראשון, אבל אחד הדברים הראשונים שהוא צריך לעשות זה risk assessment, ולהבין מה הסיכונים שלו ומי האויב שהוא מתמגן מולו. אם אתה הולך לנסות להתמגן בפני סין וארצות הברית, בהצלחה, תקלעי את עצמך במרתף, תנעלי את הדלת.
לא, אבל אין לי שום דרך לדעת אם יש לי את הדברים האלה על האייפון.
לא פרקטית. פעם היה לנו מאוד קל, לא היה יותר מדי תקשורת, אז אחד לקחת את המכונה ופשוט להעלות איזה סניפר, ולראות את המידע שנכנס ויוצא מהמכשיר. היום יש לך דרופבוקס, ג'ימייל, כל המערכת שלך הולכת להביא כל כך הרבה נתונים מהאינטרנט, שאת שמה את סניפר, אין לך מושג מה קורה, כאילו, את רואה תקשורת, אין לך מושג מה קורה.
That's right.
אני חוזרת לטלפונים הישנים האלה של פעם.
כמו שיש לי.
כמו שיש לברק. זה נראה לי הכי פשוט. וואו, זה מפחיד.
אתה מרגיש שחלק מהסיבה שדברים שאתם עושים כל כך עובדים ומוצלחים זה כי אנשים כבר גם לא חושבים על פרטיות כמו שהם חשבו פעם? לצורך העניין, אם גם ככה אני כל היום מספר מה אני עושה בפייסבוק, אז אנשים פחות גם מרגישים את הצורך להתמגן בפני פריצות, או שאלה שני עולמות נפרדים ואין שום קשר ביניהם?
זה היו לי כמה שיחות על זה מאוד מעניינות, כי זה תמיד עולה בתחום שלנו שאתה מדבר עם אנשים. בחור שעובד איתי, דודו, עומדת להיוולד לו בת, והתחלנו לדבר כזה על כל הנושא של אתה תיתן לה לפתוח פייסבוק, אתה לא תיתן לה, מה אתה תרשה לה לפרסם, כי הרי לאינטרנט יש זיכרון נצחי, זה לא משנה מה תעלה, יוכלו למצוא את זה. וזה שיחות שפשוט תמיד עולות. בקטע הזה, אין לי מושג. פשוט אין לי מושג.
אני חושבת שכן, שאנשים, כאילו פעם היית, כשהיית מתחבר למחשב, אני מדברת בהתחלה, ברגע שנהייתה מודעות שאפשר לפרוץ לך, אז היית מאוד דואג מה לשים במחשב. אני אתן דוגמה למשל על הדור שלי או על עצמי או משהו שהולך ונהיה יותר ויותר רווח. פעם לקנות, להכניס את הכרטיס אשראי שלך באינטרנט, אנשים פחדו לעשות, שזה היה בחיתוליו, אנשים ממש פחדו. היית מעדיף להרים טלפון ולהתקשר, והיה קשה לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה. והיום זה כאילו טריוויאלי, מה הבעיה? אני אשים את הכרטיס אשראי שלי באינטרנט, אנשים לא חושבים על זה יותר מדי.
הנושא של הפרטיות הוא נושא מאוד מורכב. כן. הייתה לי איזו שיחה עם איזשהו עיתונאי שגם כן דיבר איתי על הנושא הזה, והוא בכלל העלה נקודה מאוד מעניינת, שכל הנושא הזה של פרטיות זה בכלל משהו חדש, מה-200 שנה האחרונות שלפני זה לא היה. שלפני זה גדלת בעיר אחת ולא יחד לעבור מנה, וכולם ידעו עלייך הכל, נקודה. מהרגע שהיית ילדה עד שאת מתה, כולם ידעו עלייך הכל, שהנושא הזה של פרטיות זה משהו ממש חדש.
אז הייתה פרטיות אחרת, אני לא מסכים. קריאה של ההיסטוריה תגלה שהיו דברים שנשארו בתוך הבית ולא יצאו משם. כולם ידעו עליך במרחב הציבורי, אבל היו דברים שבבית לא, אף אחד לא ידע עליך. תלוי באיזה כפר או עיר היית.
הייתי בדיון כזה, מה שאתה מדבר, רועי צזנה בזמנו הזמין אותי, יש להם את החקר הזה של הדיונים על העתידנות, והיו שם המון אנשים, והדבר הכי בולט שהיה שם זה בערך, כן, בצורה גסה, שכל מישהו מגיל 40 פלוס נורא חושש לפרטיות שלו, ואינטרנט נראה לו משהו נוראי, במיוחד החבר'ה של בני 60, 70 וכולי.
את שוחקת על זקנים עכשיו? נדדנו כאילו מגזענות?
גזענות זה תמיד. וכל החבר'ה הצעירים, אין להם שום בעיה, הכל נראה להם, מה הבעיה? היה שם דיון מאוד מעניין ופורה בנושא הזה, וזה בדיוק נוגע לנקודה הזאת, של מה שירון שאל, לדעתי כן, זאת אומרת, אני לא יודעת אם יש פחות מודעות לפריצה, אבל כן יש יותר, התחושה שלי היא שיש יותר מתירנות היום, מבחינת לשים דברים שלי אישיים באינטרנט, ובסדר, אז מה כבר יש לי להסתיר? מה כבר יודעים עליי?
לא, אני כאילו ניסיתי ספציפית לפריצה, כי יש את סיפורי הראשוני הפורצים, מיטניק קראו לו וכל זה, הם מאוד עבדו על הקטע של social engineering, להתקשר, להתחזות למישהו ודברים שכאלה, לבריאות. וזה נראה שוב, אני לא יודע, אני שואל אותך כבאדם שעוסק בזה, מקריאת הסיפורים עליהם היה נראה שאז, בשנות ה-80 ותחילת ה-90, היה לכאורה יותר קל לחלוב מידע מאנשים, כי בכלל כל הקונספט של פריצות לא, איפשהו לא היה, כאילו, לא קראת על על פורצים. והשאלה שלי זה אם באמת יש שינוי. עכשיו, אני לא יודע איך אפשר לדעת את זה, כי מאז, כאילו, יש פשוט את הסיפורים שקרו, ואתה עובד היום, אתה לא עובד אז. יש אנשים יותר מתגוננים בזה? העבודה שלכם יותר קשה או יותר קלה לדעתך מפעם? זה אולי מה שאני
כן
מנסה
ולא.
לשאול. Awesome.
כן ולא.
Next question.
המודעות של אנשים לזה שאפשר לפרוץ, עלתה. זאת אומרת, אנשים מכירים שיש דבר כזה האקרים, ושהאקרים רוצים לפרוץ אליהם. מצד שני, יש א' את הדברים התמיד נפוצים של מה אני לא מעניין אף אחד, שאנשים לא מבינים שהם תמיד חלק מה, הם תלויים באיזשהו מארג חברתי, שיכול מאוד להיות שהפריצה אליה תהיה רלוונטי, זאת אומרת לפרוץ עכשיו לבחורה הזאת, שבמקרה גם חברה של ההוא, משלימה לי עכשיו את השלושה חברים שאני צריך כדי לגנוב את הפייסבוק של ביבי נתניהו, ועכשיו יש לי כאן משהו לזרום איתו. מעבר לזה, בפן האישי, הנושא של סוד של הנדסה חברתית, היה למיטניק על זה שהוא יצא התערבות עם חבר שלו שהגיע ואמר לו, תקשיב, העולם זה לא משהו היה, הנדסה חברתית כבר לא תעבוד לך. ואז הם התערבו, אני לא זוכר אם זה היה $50 או בירה, לא זוכר מה זה היה. והוא אמר לו, תשמע, אני אשיג את המספר השרייך שלך ואת כל הפרטים, רק בעזרת טלפונים, כאילו בלי האקינג, בלי זה, ואם אני מצליח, אז אחלה. אז עשו את ההתערבות, הוא אמר לו, רק תגיד לי איזה חברה אתה, כאילו, ויזה מאסטר קארד, התקשר לחברה, אמר, שלום, אני רוצה את הפרטים של איקס. אמרו לו, בוא תן לי את הזה. לא, אין לי, תני לי את הפרטים, היא הבינה שמנסים לעבוד עליה, נתקע את הטלפון, הגישה תלונה למחלקת הונאה, קווין מיטניק נתק, למחרת בבוקר התקשר 4 או 5 פעמים חזרה לאותו מוקד לקוחות, הגיע לאותה בחורה, מה שלום, מדבר קווין ממחלקת הונאה, רציתי להגיד לך תודה רבה על זה שהייתר, אני תפסנו את הבחור, רק תזכיר לי איזה פרטים הוא רצה, של מי, מה היה המספר שוב, הוא שם את כל הפרטים, הביא לחבר שלו את כל פרטי האשראי שלו, קוראת איך תפוגה, CV, כל הדברים האלה, זה לדעתי עדיין שם, אני רואה את זה, אני מכיר חברים שיוצא להם לעשות הרבה יותר הנדסה חברתית ממני, as you can see, I'm not really a people person, אבל יש מלא אנשים שיודעים לעשות הנדסה חברתית ממש טוב, ועושים את זה, בארץ זה קצת פחות נפוץ בגלל נושא החוקיות, אבל עולם שלם ואת כולם אפשר להפיל, פשוט את כולם אפשר להפיל. היה עכשיו גם סיפור על איזה בחור שהיה קבלן הגנה בארצות הברית, באיזה בסיס, אני יכול למצוא אחרי זה את הסיפור, ופשוט עשו עליו תהליך של איסוף מידע, יתרו אותו לאיזה כנס מסוים, ישבו איתו, שתו איתו קפה, איזה מישהו שהתיימר להיות מהתחום וכאילו גם כן לעבוד בשביל המשרד, ופשוט הוציא ממנו את כל מה שהוא היה צריך כדי אחרי זה ללכת ולגרום לאיזה רכיב להתפוצץ ולהרוג 6 חיילים. סושל אנג'ינירינג בלבד, בלי האקינג, בלי כלום. וזה קורה כל הזמן, לסינים יש כאילו...
כן, זה אומנות בפני עצמה, גם זה הכל מתחבר לזה של סמכות וכל הדברים האלה. וזה עובד, זה פשוט עובד, אין...
זה אחר. התרבות השתנתה ומשתנה, אבל אנשים עדיין אנשים, ועדיין אנחנו רואים, כשאנו בסדר מדע, את אותם טריקים, עדיין יש קונמנים שעושים את אותם שטויות, אותם הדגמות שהיו עושים בקרקסים של ברנם עם הפריק שאוז, הצמידים למשל, זה כאילו, זה טריק מלפני 200-300 שנה. And people still fall for it, אין מה לעשות. אתה אומר, יש מה לעשות, אבל זה לא... כן.
ואם אני אסכם את מה שברק אומר, זה אנשים עדיין צריך להרוג אותם.
יפ. זה בסכמנה הסופית, בפתרון הסופי.
כן, אני עכשיו דרך ההורים שהיא נחשפתי לשתיק חדש שלא הכרתי לפני זה, וזה השיימינג פקטור. שנעלו להם את המחשב בייסיקלי, וכאילו קפצה להם הודעה שאם הם רוצים לשחרר את זה, אז fork it over $100 לחשבון בטה-טה-טה-טה-טה.
אה, בטח, נהדר.
פעם הראשונה שנתקלתי בזה.
זה נקרא ransomware, זה אחד הדברים הכי מגניבים שיש. משתלטת לך תוכנה על השרת, מצפינה את כל הדאטאבייס שלך, ואז קופץ לך הודעה על המסך, אתה רוצה חזרת הדאטאבייס שלך? תשלם לנו ככה וככה, ניתן לך את המפתח לעשות לו decryption. לא? אכלת אותה.
כן, כאילו, שם ההודעה גם כללה, כאילו, ואם לא, אז נפיץ באינטרנט את כל מה שעשית, או איזה משהו כזה שההורים שלי, כאילו, אתה יודע מה, הם לא ידעו שזה ההורים שלי, אבל מניח שיש אנשים שהיו כאילו נלחצים מהעניין, אני לא יודע. אז זה היה זווית חדשה.
כן ולא, אנשים זקנים הם יותר מטרה לפרודינגים למיניהם, אבל לא רק זקנים, בכללים מטומטמים. פשוט כאילו מטומטמים, אין כאן הגדרה אחרת. היה שבוע שעבר מקרה של בחור שקיבל פופ-אפ מתוכנה שאמרה לו, המחשב הזה חשוד בצפייה בפורנוגרפיה, גם כן שלם, לא זוכר מה, תמחוק, תנקה, משהו כזה, הפעילות תדווח ל-FBI, והאידיוט נלחץ, אז הוא לקח את המחשב, הלך ל-FBI, הביא להם את המכונה, והסגיר את עצמו על צ'יילד פורנוגרפי.
רגע, הוא היה אשם?
הוא היה אשם, כן.
אה, אוקיי.
אבל זה כאילו, לא היה שום קשר ל-FBI ולכלום, זה היה איזו תוכנת אנטיבירוס שניסתה למכור את עצמה.
אני חושבת שיש המון משתמשי מחשבים, שהם פשוט משתמשים בפונקציונליות הכי בסיסיות, של אימייל, של דברים כאלה, כשקופצת להם הודעה שהם לא מכירים, הם אפילו לפעמים לא קוראים את ההודעה עד הסוף, הם נורא נלחצים. עכשיו, לא רק שהם נלחצים, גם הדיפולט ללחוץ אוקיי, אז הם פשוט לוחצים enter כדי שלא יופיע להם שום דבר על המסך. וזה בדיוק הקר הפורה, בדיוק לאותם מקומות.
יש לי באמת הערה אחת, וזה גם למאזינים בעיקר. משהו שלא אמור לקרות ולא צריך לקרות, אם מתקשר אליכם איזשהו נציג טכני, לא משנה מאיזה ארגון, ומבקש מכם את הסיסמה שלכם לעשות משהו, זה לא משנה גם אם הוא באמת מזדהה ואתם בטוחים שזה אותו אחד, אסור לארגונים להחזיק את הסיסמאות שלכם. זה לא דבר שקורה. יש אלמנט שנקרא non-repudiation, בלתי ניתן להכחשה, שהרעיון הוא שגם המנהל של המערכת לא יכול לדעת סיסמאות של משתמשים, הוא יכול רק להחליף אותם, כדי שלא יהיה מצב שהוא מבצע פעולה בשם משתמש, והמשתמש נדפק כתוצאה מזה. אז זה הרעה אחת שיכולה לעזור לכם שם.
לא, יש מקומות ומחלקות שיודעים סיסמאות מסוימות, אבל זה בדרך כלל...
הרבה בארץ עוברים על הדבר הזה. לדוגמה, איך ספקיות אינטרנט? אני לא... ספקיות אינטרנט. לדוגמה...
מה, יש לך אתרים, זה מעניין אותי, אני נרשמת לאיזשהו אתר, אוקיי? והוא שולח לי חזרה, אוקיי, אלה פרטי ההתקשרות שלך. הוא שולח לי את השם ואת הסיסמה שלי בגלוי. מותר לו לעשות את זה מבחינה חוקית?
מבחינה חוקית כן, מבחינת הבטחת מידע זה יותר גרוע מגרוע.
אני יודעת. אני כבר למדתי באתרים שאני לא מכירה, אני שמה סתם סיסמה מפגרת. סתם, לפעמים אני נרשמת לג'ובס או משהו כזה נגיד. או משהו בסגנון הזה, והם ממש הולכים לך בגלוי שם וסיסמה. עכשיו, אתה מתאמץ שאתה נרשם, אם אתם, אולי אני אתן איזשהו טיפ מניסיון שלי, אם אתם נרשמים לאתר פעם ראשונה, בהתחלה תיתנו סיסמה שהיא לא חלק מהסיסמאות שלכם. כי כשהם שולחים את זה חזרה, פתאום אתה אומר, וואי, אבל זו סיסמה שאני כל כך שומר עליה, או משהו כזה, לא יודעת, יש לכם איזה שסט סיסמאות, ופתאום זה כזה גלוי, כל אחד שנכנס למייל שלכם יכול לדעת, זה הזוי, אני פניתי לאחת חברות שהיא אמורה להיות חברה, שהיא חברה רצינית, והוא ענה לי, כן, זה לא חוקי, וזה מה שאנחנו עושים, כי כל הזמן אנשים שוכחים את הסיסמאות שלהם, זה כזה מטומטם.
אני אחזק את מה שליאורה אמרה בעוד איזשהו משהו שיותר קשה לעשות אותו אבל הוא קריטי, אל תשתמשו באותה סיסמה ליותר מאתר אחד. שלא יהיה לכם סט סיסמאות, that's bad.
לא, אבל אפשר לעשות, תראה, יש לך איזשהו תבנית שלכל בן אדם יש איזושהי תבנית בראש והוא עובד ככה.
ליאן,
רק תזכרו משהו אחד, שהדברים האלה דולפים, הם דולפים בין אתר לאתר, ומרגע שדלפה סיסמה מאתר אחר, שוב, ברמת העיקרון, סיסמאות אמורות להיות שמורות דרך סט אלגוריתמים שנקראים השינג, זאת אומרת שהם חד כיוונים. מרגע שהצפנתי, אני לא יכול לפתוח, מה שאני כן יכול לעשות זה שברגע שהמשתמש מזין לי שוב את הסיסמה, אני יכול להעביר את זה דרך אותו אלגוריתם ולראות האם התוצאה תואמת או לא. אם היא לא, אני יודע שאין לו את הסיסמה. אם כן, אני יודע שיש לו, ואני לא מאחסן את הסיסמה. זה משהו שאנשים, אני לא יודע למה, לא אוהבים לעבוד איתו, וזה די כאילו טרנספרנט מבחינת המערכת. זה לא שזה דורש המון משאבים, או שהיוזר צריך לעשות משהו מיוחד. לא יודע למה בארץ מעדיפים לא לעבוד עם זה. באמת משתמשים בסיסמאות קליר, וזה הוכיח את עצמו. ההאקר הסעודי בזמנו פרץ, והוא מצא נתונים שאם הם היו שמורים כמו שהם אמורים להיות שמורים, במיוחד נתונים פיננסיים של כרטיסי אשראי שאמורים להיות שמורים לפי מגבלות מסוימות, אז הוא לא היה לו מה לעשות עם זה, כי הוא היה צריך הרבה יותר מדי זמן לפענח את ההצפנה. בפועל הם לא, ולכן מרגע שהם דולפים, אז כל אחד יכול לראות את זה ולהשתמש בהם שוב לכל מקום אחר.
אתה אמרת עכשיו משפט, יותר מדי זמן לפענח את ההצפנה. כאילו תמיד בסרטים, בסדר, סרטים זה אולי לא מקור, אבל זה איזושהי אינדיקציה. מראים לך שלא משנה כמה ההצפנה מסובכת, אתה שם איזשהו מחשב על, ומקסימום 3 ימים המחשב יעבוד על זה, ומתישהו ימצא את הקוד. האם באמת אני יכולה לעשות הצפנה שהיא כל כך חזקה, שייקח שבועות וחודשים, אם בכלל לפרוץ אותה?
זה תלוי בספקטרום. מבחינת כל משתמש ביתי לעשות הצפנה שהצד השני, שאזרחים רגילים לא יוכלו לפרוץ אותה, זה לא בעייתי בכלל. יש לנו היום שפע של אלגוריתמים שהם אלגוריתמים מעולים. הבעיה בדרך כלל היא דווקא לא בהצפנה, אלא היא יותר בנושא של המשתמש. נניח, יש הצפנה, שוב, בסוף המטרה של הצפנה זה להגן על התווך, זה לא להגן על הקצוות. ומרגע שאני שולח משהו מוצפן לצד השני, והצד השני עובד עם מכונה לא מעודכנת שפתוחה לחלוטין ועושה יס על כל הודעה שקופצת לו, זה לא רלוונטי שהצפנת את הנתונים, כי הצד השני יראה אותם ויוכל לפתוח אותם. כנה לגבי אצלך. בסוף, מפני ארגונים גדולים, ממשלות, אין לך איך להתמגן, כי כל הצפנה היא הצפנה שבסוף אפשר לפרק אותה. צריך להשקיע המון 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 אנרגיה, ומבחינת משתמשים ביתיים זה לא ריאלי. לצורך הנושא, אם הצפנתם משהו עם AES או עם PGP, אני לא יכול לפתוח אותו. כאילו, אני יכול לפתוח אותו בטווח של מיליוני מיליארדי שנים, שזה לא רלוונטי. אבל מדינות, לפי שמועות ומקורות זרים, יש להם דרכים לפתוח את ההצפנות האלה.
ולכן, אנחנו צריכים את המאגר הביומטרי.
כן, פנק אותנו במאגר ביומטרי.
כן, הקונספט של מאגר ביומטרי. הקונספט של מאגר ביומטרי, ממה שהוא מתוכנן להיות בישראל, זה בעיקרון שרת או סט של שרתים שמכילים בעצם את כל האינפורמציה הביומטרית עלינו, זאת אומרת, טביעות אצבע, דם, רשתית, כל הבלגנים האלה. כשאנחנו מקבלים איזושהי תעודת זהות חכמה, שמקשרת אותנו לרשומה בתוך המאגר הביומטרי, ככה שכל שוטר שעוצר אותנו, כל משהו שקורה, אנחנו יכולים להשתמש בעצם באותו כרטיס, כדי להזדהות באופן חד-חד ערכי. אין לנו מצב שאנחנו מחזיקים שתי תעודות זהות, אם התעודה נגנבת, אז אפשר לבטל אותה, והיא פשוט לא תקפה. הרבה יותר קשה לזייף תעודות זהות, וכן הלאה וכן הלאה. And it's all wrong. בכל כך הרבה רמות, באמת זה קשה לדעת מאיפה להתחיל. קודם כל, בשביל הקונספט שיהיה יותר קשה לשכפל תעודות זהות לזייף אותן. היום התעודות זהות שלנו זה ברמה שילד בן 12 יכול ללכת להום סנטר או לאופיס דיפו, לקנות מכונת לימינציה, ניילונים, מדפסת, להדפיס, לניילן ויש לו תעודת זהות. אבל זה לא קשור, זאת אומרת אין שום בעיה לייצר תעודות שהרבה יותר קשה לזייף אותן, לדוגמה רישיונות נהיגה שלנו, שיותר קשה לזייף, עדיין לא בלתי אפשרי, אבל כבר צריך להשקיע יותר כסף. בטח ובטח כשאפשר להוסיף להם כרטיס חכם. עכשיו, כרטיס חכם לא מחייב מאגר אחד מרכזי, זאת אומרת אפשר להפיק כרטיס חכם עם הפרטים הביומטריים של אותו אדם, בנקודת הקצה, בתעודת הזהות, באופן מוצפן. אנחנו עושים את זה כל הזמן עם כרטיסי הסים קארדים שלנו. הם מכילים מידע שתיאורטית יכול לתת לכל אחד לשכפל את כרטיס הסים, ובפועל עד שמישהו לא מצליח להשיג את כרטיס הסים ולפרוץ את ההצפנה, הוא לא יכול לעשות איתו כלום. בגלל זה אי אפשר פשוט ללכת ולעשות סימים חדשים. אין שום בעיה לקחת תעודות זהות כמו רישיונות הנהיגה שלנו, לשים עליהם צ'יפ חכם, או לשים את הנתונים בקצה ולהגן עליהם באופן מאוד ריחותי. אלא חילופין, בלי ביומטריה, אין כאן צורך בביומטריה. זה פשוט מיותר, בטח ובטח ובטח, כשהרעיון של לשמור את זה על שרת מרכזי אחד. משרד הפנים מצטיין בהבטחת מידע, לאורך השנים ראינו את זה עם כל הנושא של רשומון, אגרון, דבש, טלמטריה, פשוט כל מערכות המידע שלו יצאו החוץ על האינטרנט. אני לא יודע כאילו כמה אתם מכירים, אבל עד 2006 או 2007, כל מאגרי משרד הפנים, כל מרשם האוכלוסין יצא לאינטרנט, הוא עד היום זמין להורדה.
כל מרשם האוכלוסין זמין באינטרנט?
כן.
יש, אני מחר הולכת לתת אצבע.
בואו ניקח לשנייה בקסטרפ. עברנו פה על המון המון דברים. אז אם אני מבין אותך נכון, לכאורה אחת הסיבות העיקריות שמקדמים את החיה הזאת, זה כי באמת יש בעיה. הבעיה היא שהתעודות זהות שלנו מחורבנות, ואפשר לזייף אותם מאוד בקלות. מה שאתה אומר, אם אני מבין, או זה אחת הסיבות, מה שאתה אומר, אני מבין, זה שהפתרון לבעיה הזאת לא קשור בשיט למאגר הביומטרי. אנחנו יודעים היום לעשות תעודות חכמות, גם מעצם העובדה שיהיה קשה לזייף אותם, וגם מהעובדה שהן יכולות להכיל נתונים מוצפנים, בלי שום קשר לשום דבר שעומד בצד השני. פשוט שהתעודה עצמה, כמו שטר כסף ממש טוב, יהיה קשה לזייף אותה.
זה יותר מזה, זה סט של כשלים לוגיים, אחד אחרי השני, שקשה להבין כאילו איך מתבצעות הקפיצות האלה. למה החליטו להעלות את הנושא שתעודות הזהות היום קלות מאוד לזיוף? אין לי מושג למה זה עלה עכשיו. רשמית, זה אחת הבעיות שבאה לפתור המאגר הביומטרי. אחת הבעיות. בפועל לא נראה לי שיש שום קשר בין זה לבין המאגר הביומטרי. בית, הנושא של ביומטריקה שבכלל לא קשור ולא מתבקש ולא צריך להיות.
אם אני יכול לשאול למה, הרי לא משנה כמה תעודת הזהות שלי טובה, אם אני נראה כמו הבן אדם בתמונה, אז למישהו שעוצר אותי, לא משנה, אני יכול פשוט לגנוב תעודה של מישהו שנראה כמוני, ולהגיד, הנה, תראה, זה אני. כי אנשים משתנים, אם זה תמונה שלי מלפני 5 שנים, אני יכול לראות כמו מישהו אחר.
שוב, זה סיפורים כבר הרבה יותר אופורטוניסטיים, הרבה יותר עניין של מזל. זה בכל מקרה כבר משהו מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם אני תופס מישהו שנראה כמוני, שזה, זה נכון שזה אפשרי, אבל זה כבר משהו מאוד ממוזר, מאוד ספציפי. מה גם, שאם אתה מדבר על זה שכבר שדרגת לתעודה חכמה, אתה פותר את הבעיה הזאת. כי אם אני נניח נראה כמוך, ואני קם בוקר אחד וגיליתי שאיבדתי את תעודת הזהות שלי, מה אתה עושה כשגונבים לך את הטלפון? מתקשר חברת הסלולר, אומר, גנבו לי את הטלפון, תבטלו את הסים. הם לא מבטלים את המספר, המספר עדיין ולידי. הם ינפיקו לך סים חדש ואתה תוכל להשתמש בו. התעודה הקודמת שלצורך הנושא סים קארד ותעודת זהות חכמה זה אותו דבר, זה אותו צ'יפ, זה אותה טכנולוגיה. זה פשוט אותו הדבר. יש לך מפתח, יש לך מזהה שמדבר עם איזשהו שרת רחוק. אתה יכול באותה מידה להגיד, תשמע, גנבת לי את התעודה, אני הולך למשרד הפנים, אומר, חבר'ה, נגנבה לי התעודה, משלם את ה50 שקל קנס או כמה שהם לא לוקחים. הם מבטלים את התעודה הקודמת ומנפיקים לי תעודה חדשה. התעודה הקודמת, זאת שאתה מחזיק עכשיו, היא לא רלוונטית, אתה לא יכול להציג אותה בשום מקום. הסמארט קארד עליה לא תופס יותר. נגמר הסיפור, אין כאן עניין של, כאילו, יש, יכול להיות עדיין גנבת זויות, אבל זה כבר משהו הרבה יותר קשה. אז השילוב של זה קודם כל עם אמצעים ביומטריים הוא כבר בעייתי, אבל מה שנקרא, בוא נחליק, נגיד שאנחנו רוצים את זה בתור אמצעי precaution, מה שנקרא, נוסף, אני זורם. הקונספט של לשמור את זה במאגר אחד מרכזי הוא big no-no. בעיה אחרת שקפצה מתוך הנושא הזה זה גם עניין הפרטיות. שבעצם אם אני משרד הפנים ואני עושה מאגר כזה, האם למס הכנסה ולמשרד הביטחון ולתמ"ת מותר גם כן לקרוא מהמאגר הזה, והאם מותר להם גם לקשר אותו עם המאגר שלי? זאת אומרת, האם מותר נניח לרשות המיסוי להוציא את הפרטים של תביעות האצבע שלי ושל התווי פנים שלי, כדי אחרי זה לחפש איפה הייתי ומה אני עושה ולבצע עליי מעקבים? שזה נושא אחר שכאן הם עד כמה שאני מכיר לפחות עוד לא סגרו והם מתנדדים, הם אומרים שלא אבל הם בונים שכן, הם אומרים שכן אבל בונים שלא, אני לא יודע להגיד מה קורה שם. וזה בכל מקרה הנושא הזה של קישוריות בין בין משרדים, שמבחינתי זה כבר לא רלוונטי.
חשבתי שזאת השאיפה המקורית של המאגר הזה.
אני לא יודע מה השאיפה, אני באמת לא יודע מה עומד מאחורי.
הוא מסוגל להשיג אותך מכל גורם ממשלתי בכל שלב, ולעקוב אחריך בכל פעילות שלך, לא?
בזמנו בהתחלה עקבתי אחרי ההשתלשלות של זה, וזה נראה שזה לא התחיל מזה, זה באמת התחיל מנושא של הבטחה, ואז ברגע שהמשטרה דווקא נכנסה לדיונים, כל האופי של המאגר השתנה, והוא הפך להיות לאופי של מאגר שמשרת חיפושים משטריים.
המשטרה וארגון נוסף, כן.
משטרה לצורך העניין, או גורמי אכיפת חוק, נגיד את זה ככה.
אכיפת חוק.
אבל בשום שדווקא הדיונים לא הלכו לכיוון של חיבור בין ממשלתי. זה דווקא, כאילו זה אולי איזה נספח שנוצר מהצינורות שכבר פתחו למשטרה. אבל כעיקרון בהתחלה זה היה נועד להיות מאגר, ואז כל האופי שלו השתנה ככה שהוא יוכל לשרות שאילתות משטרתיות, או שאילתות של אכיפת חוק.
אז בעצם המאגר מחזיק מעבר לפרטים האישיים שלי טביעת אצבע ותווי פנים. זה משהו שמעט מאוד אנשים יודעים. הקטע של התווי פנים, ואני מבינה מזוויות שונות, זה נכון?
זה נכון. את איזה פרטים הם מחזיקים? אני אגיד את זה ככה, כי זה נושא מאוד... אנשים מאוד מתעסקים באיזה פרטים שומרים עליי, ומה אפשר לעשות עם הפרטים האלה. הראייה צריכה להיות הפוכה. קודם כל, למה הם צריכים את הפרטים האלה? למה הם מחייבים אותי למסור אותם? למה הם הולכים להשתמש בזה? אחרי זה אני יודע אם אני מוכן לתת כמה, למה ואיך. שזה אגב איך שאני ממליץ לכם גם להתייחס לנושא של social media, אבל זה לא קשור.
Obviously, I know this. הם מנסים לייצר צבא של קלונס שיחליפו את האזרחים האמיתיים, שיהיו תחת המיינד קונטרול. כאילו, הלו? אתם לא קוראים את
זה ה-NSA, אבל...
Go see Oblivion.
בעצם מה שאני רוצה, אני רוצה להעלות פה נקודה ששמעתי אותה בכל מיני מקומות, והיה על זה ויכוח, כן או לא. בעצם, לצורך העניין, אם מחר ארגון טרור מצליח לפרוץ, יש מאגר ביומטרי ויש הכל, ואם ארגון טרור מצליח איכשהו לעלות על המאגר הזה, אני כישראלית יהודיה לא בטוחה יותר בשום מקום בעולם, כי בכל שדה תעופה שאני מגיעה, הם יכולים להפעיל את המניפולציה של זיהוי פנים שלי, ויכולים לדעת סתם כי אני מסתובבת בשדה תעופה שאני מישראל.
שדה תעופה זה עוד נחמד. מה אם את הולכת קדימה? תחשבי שנייה על ארגוני ביון, שעכשיו מישהו מכיר את כל הישראלים, עכשיו את לא יכולה, מכל המחזור הזה, את לא יכולה להוציא בכלל אף סוכן ביון. כל מדינה שהוא יגיע אליה, יש תווי פנים, יש ידיים, בשלב זה או אחר, גם עם כל ההסתרות, עם השיחות, עם כזה או אחר, אנחנו הרי עוברים למצב שכל העולם מרושת ויש מצלמות בכל מקום. לונדון כבר מזמן ישמו את הקונספט הזה של זיהוי פנים ולוחית רישוי על כל, כאילו, על כל פאקינג לונדון. אז אין שום בעיה והעולם זז לשם. עכשיו, מעבר לזה, הפרויקט הזה מההתחלה ועד היום, הוא עוד לא הגיע לסוף, אבל מההתחלה ועד היום, הוכיח את עצמו נהדר. זאת אומרת, זה התחיל מכל הנושא שהציפו את הבעיות הקודמות של הנושא של חבר'ה, הלו, עד 2006-7, כל המאגר שלכם של האזרחים, שוב, תחשבו שנייה על הקונספט, כל אזרח במדינת ישראל יכול לחפש את השמות שלכם, להוציא מספרי תעודות זהות, מי האחים שלכם, מי ההורים שלכם, מי הבני דודים שלכם, מה המצב המשפחתי שלכם, כל המידע, מתי עליתם, מאיפה עליתם, פשוט כל מה שלמשרד הפנים יש עליכם, הוא יכול להוציא עליכם. מעבר לזה, הם עשו איזשהו פיילוט. התוצאות של הפיילוט היו מדהימות לצד השני. מעבר לזה שהן היו מדהימות לצד השני, כשהם הפיצו את התוצאות, הם הפיצו אותם לתפוצה רחבה מדי, ופשוט זה דלף החוצה.
מה זה אומר תוצאות מדהימות? תסביר.
תוצאות מדהימות זה שפשוט באו לבקר את ההבטחה במערכת הזאת, ואמרו להם, ההבטחה... לא טובה בכלל, וזה היה התנסחות מאוד עדינה, כאילו פוליטית, ואחרי זה שהם הפיצו את הדבר הזה, הם הפיצו את זה פשוט כזאת כמות של אנשים, שזה יצא החוצה, שזה הגיע לתקשורת, הם הפיצו את זה לאנשים שהם לא היו אמורים להפיץ.
אני לא מבינה למה זה ממשיך, באמת, אני ממש לא, כאילו למישהו יש איזשהו אינטרס איפשהו, שכל אזרחי ישראל יעוגדו במין מאגר כזה, וזה יהיה כזה... מישהו יפרוץ את זה, וכולם איפשהו בעולם ידעו...
זה נראה לי אינטרס מאוד סופי, נראה לי שכמו תמיד האינטרסים זה הון פוליטי של מי שהתחיל את זה, ועכשיו לרדת מהעץ זה יהיה לרדת מהעץ עבורו, ויש המון כסף בעניין הזה, בעיקר.
אבל בסדר, יש המון, אני מבינה, זה לא שאני, אבל כאילו, כמה אתה יכול ללכת עם הראש בקיר? מה, אתה לא רואה שזה, הסכנה פה היא ברמה כל כך גבוהה לעומת התועלת של זה.
אבל זה סכנה של מי? הוא ידעים שהוא ישראלי.
אבל זה גם הסכנה שלנו לא, זה גם סכנה שלנו כמדינה, באמת, כעם, כמדינה, זה לא רק הפרט פה מסתכן, זה כמו שאתה אומר, אי אפשר יהיה להוציא סוכנים, סוכני ריגול, אוקיי, כל ישראלי, אפשר יהיה לחטוף אותנו בשיא הכלילות בעולם, כי כל אחד איפשהו, מספיק שארגון כזה או אחר מגיע למידע הזה, וזהו, ועכשיו הוא יושב לו בכל מיני מקומות, בלונדון, ובאיזשהו מקום יש מיליוני ישראלים, וככה חוטפים אנשים חיילים
אז זהו, שנייה, כאילו, זה מסוג הטענות שהן יכולות להפוך להיפורבוליות מאוד מאוד מהר. זה נכון שיש פה בעיה לסוכנים, אבל היום אם את רוצה לתווח ישראלים או יהודים שגרים בחול, יש דרכים הרבה יותר קלות לזהות אותם, להריץ אותם דרך אלגוריתם של זיהוי פנים, גם אם היום היה לך את המאגר הזה.
כמו כאילו, למשל.
להסתכל. מה? לא שמעתי.
תמונות מהפייסבוק.
תמונות, אבל אפילו לא זה. פשוט כאילו, בשיטה הישנה של לשבת על בית הכנסת האזורי שלך ולראות מי הולך לשם, סממנים חיצוניים.
אתה הולך רחוק, אנחנו עושים את זה, אנחנו מחזיקים social accounts רק כדי לאסוף נתונים. זה חלק מהעבודה שיש לנו set של social accounts, גם ישראלים, גם אנשים מחול, גם קהילת הבטחת המידע, גם לא. שהם זהויות בדויות לחלוטין, אין שום בן אדם שעומד מאחרם, וצורך הנושא אנחנו עומדים גם בחוקים, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שזהות בדויה עבדה בחברה X ובלינקדאין זה בעיה, אבל מצאנו את כל הדרכים לעבור את הדברים האלה ועדיין לעשות את זה חוקי, והזהויות האלה צוברות דרך לאסוף נתונים על מיליוני ישראלים, וזה לא בהגזמה, כי שוב, בסוף, אם את מסתכלת על סושיאל מדיאז, יש לך אינטרקונקשנים אדירים, אדירים, תחפשי כמעט כל בן אדם שאת רוצה בלינקדאין, ותראי שאת מגיעה אליו דרך second or third connection, בלי להיות כאילו איזה גורו עם 500 אנשים. זה אחד הכוחות של הדברים האלה.
אז שאלה הופכת להיות, למה זה מסוכן, או למה זה יותר מסוכן מהמצב עכשיו, או עד כמה? מה הבעיה, חוץ מזה שזה מטומטם?
מה אם זה דולף?
כן, אבל אתה אומר כבר עכשיו, אפשר להשיג את רוב הדברים בכל מקרה.
קח את הצעד קדימה, אני חברת ביטוח. למה שאני לא אשלוף את הנתונים האלה ואגיד לך, שמע, אני לא מבטח אותך, אני רואה שאבא שלך היה לו ככה, לאמא שלך היה ככה, לסבתא שלך היה ככה, אני מעלה לך את הפרמיה. כאילו, אתה לא יודע, אתה לא יכול לדעת לאן זה יגיע ולאן זה יכול לגלוש לכל כך הרבה כיוונים.
אני יכול להגיד לדוגמה על האגרון, שזה בגדול מרשם האוכלוסין, עם החיתוכים בין בני משפחה, אז בגדול כמעט כל תעשיית החוקרים הפרטיים בארץ חווה את קיומה לאגרון, basically, שהוא אפשר לך להיות חוקר פרטי דמי, כאילו הוא אפשר לך להיות סקריפט קיד רק ברמה של חקירה פרטית. אתה רוצה לדעת אם מישהו בוגד, אם מישהו זה, אם מישהו זה, אז כמו שאתה אומר, הפרטים האלה מאפשרים לך להתקשר לחברת הטלפון ולבקש פירוט שיחות, או להתקשר לזה, כי שוב, תעודת זהות ותאריך לידה זה דברים סופר חזקים, אנחנו לא קולטים כמה הם חזקים. אז זה פשוט, ואז זה מאפשר לך open shop, כי אתה יכול לתת את השירותים האלה על כלל אזרחי המדינה. מה לגבי, שני שואלת, מה לגבי תביעות אצבע והזמינות שלהם למשטרה בזירות פשע ודברים שכאלה, והאם פה יש פתח לניצול לרעה?
זה אני שמעתי הרבה מאוד תיאוריות שאומרות, אז עכשיו יכולים להוריד את תביעות אצבע שלך ולעשות ניילון כזה שמתלבש על האצבע ולהפליל אותך. אני מעריך שזה דברים שיכולים לקרות. אני דווקא יותר מודאג מהתרחיש שבא אחרי זה. זאת אומרת, אם אתה כבר עושה את זה ואתה תוכל להוכיח בשלושה ארבעה מקרים שהיו תביעות אצבע אבל הם נשתלו שם ואותו בן אדם לא באמת היה שם ויש לו אליבי טוב, אז מאותו רגע אתה בעצם מבטל את כל הנושא של תביעות אצבע בזירות פשע. זה הופך להיות לא ולידי. זה לא משהו שיכול להיחשב כראיה, זה יהפוך להיות יותר משהו כמו פוליגרף, זאת אומרת מחזק, אבל לא, בלי באמת משהו.
מסתבר שהמצב לא כך טוב בכל מקרה. אני לא זוכר איזה רשות יצאה עם זה לאחרונה, אבל מסתבר זה לא הבדיקה עצמה, אלא עדויות של מומחים בבתי משפט, היה משהו כמו איזה 20-30% שהם היו פשוט לא נכונים.
הולי קרה!
Yeah. כן, כן, כן. So we got a problem either way. כאילו יש לנו בעיה כמובן עם עדי ראייה, זה מאוד ידוע, אבל מסתבר שיש גם בעיה עם העדויות מומחים, אני עושה באיזה בתי משפט שהם over-emphasize ועושים פשוט, כאילו, אומרים דברים לא נכונים שבסוף גורמים להרשעה שהיא לא נכונה.
יש גם את הנקודה של DNA, שגם DNA שנמצא בזירה היום, יש איזושהי בעיה עם ה-DNA הזה, הרי זה לא 100% מה-DNA שנבדק, וכבר דובר על זה יותר מפעם אחת, שזה כנראה עם הזמן, זאת אומרת, כשבודקים את ה-DNA, הרי לא בודקים את כל ההרכב, בודקים איזשהו אחוז קטן, הסיכוי הוא, אבל יש אפשרות גם היום להרער על DNA, שזה הרבה יותר חזק מטביעת אצבע, או גם הטביעות אצבע זה הרי לא 100%
קטן. כרגע ברמה של לייצר DNA בבית זה קצת יותר בעייתי.
כן, ברור, ברור. לא, להעתיק טביעות אצבע זה פשוט.
הנושא של טביעות אצבע, כן, זה ממש כאילו, זה ממש סלוטייפ כאילו ומדפסת, ו-anyone can do it.
בעיקרון, הרי מה זה אומר שיש טביעת אצבע במאגר? זה לא שאני יכולה לקחת אותה כמו שאני יכולה לקחת טביעת אצבע של מישהו ולזייף אותה הלאה. אוקיי? זה איזושהי תמונה. אני יכולה לקחת טביעת אצבע מהמאגר ולשתול אותה בזירת פשע.
אבל יכול להיות שאת יכולה להסיק ממנה מה לשתול ככה שהיא תזוהה ותביא להיט. כמו השל סיסמן מניח, אם אני יכול כאילו...
את יכולה לקחת את אותה תביעה ובעצם לסנטז אחת חדשה כזאת.
כן. אני זוכר שהיה למיפבאסטרס פרק על מנעולים ביומטרים, שהם הראו איך עם מכונת צילום רגילה, הם מצלמים תביעת אצבע וכאילו מפיקים איזה מולד ש...
מה, זה בעיה מאוד קשה. אחד הטריקים ה... נחמדים והמטומטמים ביותר שיש, זה באנדרואידים ובאייפונים, יש את ה-Face Unlock, שזה מצלם אתכם ואז פותח לכם את זה. אז אחד הפיצ'רים שם להבטחה, כי איך חוקפים את הדבר הזה? בדיוק, תמונה של הבן אדם. אז אחד הפיצ'רים של ההבטחה זה בלינק, שהוא מצלם אתכם ומחכה שאתם מצמצו, כדי לוודא שזה לא תמונה. כי הוא כל הדברים כאלה. זה נראה לי כל כך הרבה, ללכת כאילו, ללכת כל כך יותר מדי רחוק, שהרבה יותר קל לזכור איזו סיסמה מורכבת, וזהו.
זה פיצ'רים של היופי. אני חושב שגם הרבה מערכות הבטחה, מערכות הבטחה.
אז אם אתה רוצה פיצ'רים בשביל היופי, כבר תשאיר את הדלת פתוחה. כבר תדאג שאיך שיש לו כאילו סנסור שמדליק לך את האורות שאתה נכנס.
בסדר, אנשים לא יודעים. אפשר הרבה דברים, אבל גם אם... צריך לזכור שעם השינויים בדרכים שניגשים לדברים, הפושעים נקרא לזה, יש גם שינוי גם של החברה וגם של האמצעי האכיפה. אז אם זה יהיה בעיה קשה שטביעות אצבע משתמשים בהם של לפתוח דלתות, לא ישתמשו בטביעת אצבע של לפתוח את הדלת.
אל תשכח כמה היום מאוד קל לי להשתמש ב-voice changer, אפילו לא לבן אדם ספציפי, כדי לעבור כל כך הרבה mind barriers, כאילו מרגע שאני רק מדבר כמו אישה ולא כמו גבר לצד השני, כבר הרבה יותר קל לי. בטח אם הייתי מהמתוחכמים שגם הולכים ולוקחים voice sampling ואחרי זה עושים voice modification שיתמוך בדיוק ב-voice sample של אותו בן אדם. עכשיו תחשוב מה הכוח של דבר כזה עם פנים. בלי ידיים, בלי תפיות אצבעות, בלי זה. עם פנים, עם להדפיס פנים, להדביק אותן, טכנולוגיות שאין שום בעיה לעשות בקרושים. תחשוב כאילו כמה דברים אתה יכול לעשות עם זה. איזה מקום אתה לא נכנס עם הדבר הזה. תחשוב על זה שהאמצעי כניסה שלך לרוב הבסיסים בצהל, זה החוגר. החוגר. כרטיס מגנטי, שאתה יכול ללכת ולקנות משכפל חוגרים ב-$10, לקחת כרטיס חדש, לעשות לו סווייפ, וזהו, ונגמר. או אם אתה רוצה מה שנקרא to go the extra mile, תביא ב-$700 גם מכונה שתדפיס לך עליו, שיראה ממש אוריגינלי ואותנטי, כך שגם שמסתכלים עליו לא יראו כלום.
נכון, אבל העיקרון הוא שאני מנסה לדבר עליו, זה שהיום אתה כבר יכול לעשות את זה. אבל אתה לא תעשה את זה לרוב המקומות שלא יגלו את זה, כי לא שווה לך להיכנס לשם. למקומות אחרים שאתה כן שווה לך להיכנס, יהיו בדיקות שאולי כן יעלו על זה. היחס הזה, כמובן יש תמיד עיכוב וזה לא תואם, ותמיד יפרצו, אבל היחס הזה תמיד קיים.
לזה אני אצטט לך את האיש הגנה אצלנו, שאמר לי משהו גאוני. אמר לי, אתם נוראים, אנחנו הולכים מביאים, הולכים, בוחנים סט של מוצרים, בוחרים אחד מהם שנראה לנו הכי טוב, הולכים, משלמים מלא כסף, מביאים אותו לארגון, מטמיעים אותו, מביאים מפתחים שיעשו אדפטציות קטנות, עושים QA, מביאים צוות, מכשירים אותו, מטמיעים את המוצר אחרי שנה, ואז מגיע איזה ילד בן 14 מניאק, פורץ אותו, והמזדהם משחרר את זה אופן סורס לכולם, כי הוא האקר, וזהו, נגמר הסיפור. אז זה בדיוק זה, זה כאילו, אותו דבר.
אז אם רגע ניקח את השורה התחתונה, עד עכשיו כל הניסיונות שנעשו, זה בעצם מראה שהמאגר הזה ייפרץ. זאת אומרת, אין שום איזשהו ניסיון בדרך שנעשה שהראה שהוא מאובטח בצורה ממש טובה. הפיילוט נפרץ, הגיע להרבה מאוד מקומות שבכלל לא אמור היה להגיע, ואנחנו ממשיכים, או הם הטיפשים, הכל בסדר, לא נורא שנפרץ.
מעבר לזה, אני אשאל אתכם שאלה הרבה יותר פשוטה. האם אתם מאמינים שיש דבר כזה כמו חד קרן או שוטר מושחת, נניח?
ברור שאין שוטר.
כן, התשובה שונה.
התשובה שונה, באמת?
אין שוטר מושחת.
אוקיי, אז שניהם קיימים. שוטרים מושחתים, יש דברים כאלה, תאמינו או לא, אבל יש דברים כאלה, ומרגע שאתם... שוב, המאגר הביומטרי צריך לשבת עם איזשהו מסופון בכל ניידת כדי שהוא יהיה אפקטיבי, וזה גם התכנון. ומרגע שיש לכל שוטר גישה לתת קוויריז לדבר הזה, הוא יכול גם למשוך מידע, וכרגע גם בתצורה הנוכחית, אחד הממצאים שדלפו במסמך ההוא שיצא, זה שאין שום הגבלה לכמה קוויריז הוא יכול לעשות. זאת אומרת, אותו שוטר יכול לבוא, פשוט לבקש כוכבית, כאילו, איני, תביא לי את כל הדאטאבייס, וכל הדאטאבייס יגיע אליו. וזהו.
שנייה, אבל בוא ניקח צעד אחורה, כי דיברנו המון על המאגר הביומטרי, ונראה לי פשוט ראוי להזכיר את הסטטוס שלו כרגע. לכאורה המדינה שיצאה בפיילוט, כלומר, אתה יכול להצטרף, אתה לא חייב להצטרף למאגר הביומטרי, אתה יכול ומאוד מאוד מעודדים אותך לעשות את זה בכל זווית אפשרית, אבל לא חייבים כרגע. זה למשך שנתיים נמשך? שנתיים? הבאסה בזה זה שלא הוגדרו שום מדדי הצלחה לפיילוט, כלומר, בסוף השנתיים אפשר פשוט להכריז שהפיילוט יהיה מוצלח, ואלא אם כן תהיה סערה ציבורית מאוד גדולה, ואולי גם אם תהיה סערה ציבורית מאוד גדולה, לכאורה אין שום דבר שיעמוד בפני הפרויקט עצמו, אם אני מבין נכון.
וגם אז זה לא באמת תהיה וולנטרי. זאת אומרת, כרגע זה באיזשהו מצב של בוא תתנדב אם אתה רוצה. בהמשך מדברים על זה שיכניסו הגבלות מאוד 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 חזקות. זאת אומרת, נניח לא תוכל להשתמש בשירותים של ממשל זמין אם אין לך תעודה ביומטרית, יהיה לך הרבה יותר קשה לקבל שירות במשרד הפנים או כל מיני דברים כאלה אם אין לך תעודה ביומטרית, ותדפק מאוד כתוצאה מהדבר הזה. ובהמשך מה שהם מדברים על זה זה שזה גם יגיע למצב שאם אתה לא מנפיק, מסרב לתת את הפרטים הביומטריים שלך, אז אתה גם נכנס למעצר עד ובמעצר ייקחו לך את כל הפרטים כאילו בכל מקרה, אז זה לא רלוונטי.
אני רוצה לומר משהו, למה לא פשוט לפרוץ את זה עכשיו? כאילו, יש מספיק הקרים במדינה הזאת, באמת, שלדעתי יכולים לפרוץ את זה. למה לא לפרוץ את המאגר הביומטרי? פשוט לשים להם, כדי לעשות בדיוק את הסערה הציבורית הזו.
א', כי זה לא חוקי.
אוקיי, מישהו, בסדר. לא, להגיד אני הצלחתי, אני לא הולך לפרסם את זה, אני לא הולך, זה הנה, אני פשוט רוצה להראות לכם. חיסיון עיתונאי, מה הבעיה לעשות את זה עם חיסיון עיתונאי?
כי אין כאן חיסיון עיתונאי. שוב, זה מאוד פשוט. מרגע שאני פרצתי והשגתי את הנתונים האלה, זה פריצה, זה הקינג, זה עבירה פלילית. זה נקודה, אין כאן ימין השמאלה, כאילו ראיתם את החוק. אין כאן מקום לשחק. פרצתי, זהו, זאת עבירה. אני צריך עכשיו לשחרר את זה בעילום שם. מעבר לזה, למה אני אראה שזה ישנה משהו? הרי זה היה הרעיון של הביקורת החיצונית. הגיעה חברה אזרחית, עשתה להם את אותו תהליך של הקינג, אספה את הנתונים, הראתה להם שכל אחד יכול להוציא הכל. אוקיי, so fucking what?
אני אומר למה. כי לדעתי הציבור עדיין לא מבין באמת ולא נחשף לזה. עכשיו יש את הפיילוט, כאילו עכשיו זה קורה באמת.
הוא גם לא יבין אותו.
אפשר זה, אפשר הרוס לך, אני חושב שלציבור באמת פשוט לא אכפת.
לא, מה שצריך לעשות, את פשוט טועה, אין מה לעשות לראות, פשוט טועה, ציבור לא מבין והוא לא יבין, ציבור מטומטם, לכן הציבור ישלם. משמעה בקלות, באותה הקלות ייעלם. מה שצריך לעשות זה להיכנס ולמחוק את כל הדאטה.
יש גיבוי. האמת היא, אולי אפילו אין גיבוי.
אתה תפל בדיגיטלי, אני אתפל בפיזי.
רגע, בעצם זה אפילו פחות משנתיים, שנה וחצי. אני אהיה חייבת שתהיה לי תעודה כזאת. 3 שנים.
יכול להיות, לא בטוח.
ואם לא, אני אשב בכלא.
שוב, אני לא יודע ממתי המעצר נכנס.
מרגע שאת נכנסת לכלא, הם גם ככה לוקחים לך את כל הפרטים. הם לא צריכים אותך יותר, זהו, נתת את כל הפרטים. נכנסת כאלה, לוקחים לך צביעות אצבעות.
אבל לא צריך את ההסכמה שלי להשתמש בפרטים האלה, כי זה כאילו לקחת ממני בצורה שהם לא...
כל הכעס שקם מהדבר הזה, זה כי הם לא צריכים את ההסכמה שלך, כי הם לא מבקשים אותה, הם פשוט אומרים לך, נקודה, את חיה כאן, את צריכה תעודת זהות, את צריכה למצוא תמונה, אין לך כאן שאלה.
מה שבעצם אתם אומרים פה באמת, בצורה קצת ברוטלית אולי, זה אין איך לעצור את זה, זה קורה ואין לנו שום דרך לעצור את זה.
לא, אנחנו לא אומרים את זה, אז יש... דרכים ציבוריות לנסות ולעצור את הדברים האלה, ואולי אם יצלחו, זה לא במסלול חד-כיווני, יש לזה פוש גדול קדימה, אבל זה בהחלט יכול ליפול, בהנחה שאנחנו נצליח לשכנע את הנציגים הפוליטיים שלנו, שזה הדבר הלא טוב לעשות, ויהיו מספיק אינטרסים להפיל את זה.
אבל רגע, אם כבר אנחנו מתחילים כאן מהפכות ומשכנעים את הציבור, תעשו דברים קצת יותר שימושיים, חבר'ה, יוקר המחיה, בלגנים, דירות, אוכל, מה, אחרי זה תלכו למאגר הביומטרי.
גם אני חושב ככה, אבל בסדר, אבל על זה דיברנו עכשיו.
לא, מאגר ביומטרי זה גם חשוב, זה חשוב מאוד, זה ביטחוני וזה חשוב מאוד. אותי זה נורא מלחיץ.
תכון לפני זכויות, זה למוטו של הממשלה כבר הרבה זמן.
אבל היום יש בשדות תעופה כבר, אתה יכול להנפיק... נו, דרכון, שאתה יוצא, אומרים לך, אל תעמוד בתור.
כן, אבל דרכון ביומטרי גם, הוא נשמר לוקלית אך ורק על הדרכון. הוא משמש אותך לזיהוי מהיר, והוא גם, הוא לא באמת נשמר, נשמרת איזושהי צללית של המידע, כדי, זה לא באמת צללית, כן, צללית זה רק להמחזה, כדי שאחרי זה שאת באה ואת נותנת את הדרכון, אז הסריקה שלך היא מהירה, מהדרכון את לא יכולה להוציא את המידע, כי את יכולה להוציא בעצם רק את הצללית, אבל בפועל מי שנמצא ובודק את הדרכון מול הנתון הביומטרי האמיתי יודע לאמת אותו. אבל זה לא יושב כאן במאגר מרכזי אחד. אין כאן מישהו שיש לו גישה לכל הנתונים הביומטריים של כל אזרחי מדינת ישראל.
אז למה לא פשוט לעשות את אותו דבר בתעודות זהות? אני אשכרה לא מבינה. למה צריך באמת את ה... אוקיי. לא, למה צריך את הדאטאבייס הזה? זה מיותר.
פוליטיקה. אם את רוצה להתחיל כאילו בתשובה לשאלה הזאת, yes, prime minister... תחפרי כאילו על כל הפרקים, תחילה הזוח.
שאלה פתוחה לקורנו.
יפה.
כן. ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו...
רגע, זה אתם טעיתם, לא אני.
מה? רק כבר נראה.
שבה אנחנו מזמינים, קוראים ומאזינים שלנו למצוא מקומות שבהם לא דייקנו, או שיש להם להרחיב על דברים שאמרנו, או ממש מקומות שטעינו ולהפנות את תשומת ליבנו לעניין. כל זאת ועוד, אתם מוזמנים לעשות באתר שלנו בספק סביר.co.il באמצעות תופס צרו קשר, או באמצעות התגובות לתוכניות עצמן. וספציפית, יש לנו פה, יש חובות עברו. כן. מתוכנית 136, חגי ציין על מה שאמרתי שם על איינשטיין ותורת היחסות וכל זה, ציינתי שאיינשטיין, כאילו זה היה באמת ספק סביר, ואמרתי שאיינשטיין לא היה בקליקה של הפיזיקאים, ואז אמרתי זה שטויות, תמיד אמרו שהוא מבריק וכולי, אז לא בדיוק, מסתבר שהיו לו הרבה שנים שבהם הוא לא התקבל לעבודות מחקר מתקדמות באוניברסיטאות, כי הוא היה פרוע מדי, לאוניברסיטאות, ובזמן הזה הוא עבד במשרד הפטנטים וכתב את כל המאמרים המגניבים שלהם, ואז על סמך המאמרים האלה הוא התקבל. לא היה מדויק כמו שאמרתי. על תוכנית 137 בנוגע שכאילו גילו את אטלנטיס, אז יוסי ציין שאני אמרתי בטעות שגרנית הוא סלע משקע, וגרנית הוא לא סלע משקע, הוא סלע יסוד. זאת הייתה טעות שלי. ועל תוכנית 140 ממש מאתמול יואב ציין בנוגע לתיקון בטיסה של האישה הראשונה הרוסייה לחלל, שהתיקון שלה היה להזין נתונים לתוכנת הניווט, נתונים שונים מהנתונים שהיו בפרי-פרוגרמינג.
יואב, מיין מן, לנס מן?
יס. והוא ציין שהבחירה בה הייתה ללא ספק חפה מכוונות לשוויון מגדרי, כי לקח עוד 19 שנה עד ששלחו עוד אישה לחלל.
אני חושב שהצלחנו להעביר את זה יפה בתוכנית.
יס. זה.
וואלה, איזה יופי, שמעתי את התיקונים לתוכנית לפני שמעתי את התוכנית. רגע, אפדייט בטלפון.
רגע, אז עכשיו נוציא את 139?
כן.
אוקיי. אז גם איפה טעינו?
Time travel, bitches.
זה איפה ירון טעה?
איפה ירון טעה, אכן. ועכשיו הגיע הזמן לפינת אמת או ספק סביר, שבה אנחנו מאתגרים את שאר חברי הפאנל בחדשות או ידיעות מדעיות או דברים אחרים, והם צריכים לנחש מה אמת ומה שקר, או לקמול בבושה. והפעם זה יהיה אני. והפעם זה יהיה בנוגע למחקרים שבאמת היו, אבל הם מחורבנים לגמרי. אז יקשה עליכם לדעת האם זה שקר או לא. אז המחקר הראשון. בניגוד לתחזיות, מחקר באוסטרליה חושף ששימוש בפליין פקג'ז, שזה חפיסות סיגריות נקיות מהכל חוץ מההזהרה הבריאותית, גרמה למעשנים כבדים לעשן יותר מבעבר. מעשנים כבדים הם מעשנים של יותר מחצי קופסה ביום.
חוסר של ההזהרה גרם להם לעשן יותר?
לא.
רק הזהרה.
מעבר לקופסאות שהן unbranded, הן פשוט חומות עם ההזרה הבריאותית הגבוהה, זה גרם להם לעשן יותר, בניגוד לתחזיות. אייטם שני, סיכום מחקרי של יותר מ-250 אלף איש, מעלה כשתיית 2-3 ספלי קפה ליום, מקושרת לירידה ב-50% בהתאבדויות. כלומר, מי ששותה יותר קפה, מתאבד פחות.
2-3 ספלים ביום.
2-3 ספלים ביום. אייטם שלישי. מחקר חדש טוען כי שירה במקהלה משפרת את הבריאות כמו יוגה.
האחרון could be wrong in so many levels.
יובל, ניתן לך את הפריבילגיה להביך את עצמך הראשון.
הבנתי, הבנתי. ידעתי שהיה כאן איזשהו טריק לזה שתגיע, תגיע, יהיה כיף.
יפ. basically
כן, אני מרגיש את המלכות נסגרה על הרגל עכשיו. טוב, הראשון, מה זה היה הראשון שוב?
הראשון היה החפיסות
unbranded. גרם בעצם למעשנים כבדים לעשן יותר. I see no problem with that. אין לי כאן שום בעיה עם קורלציה, לא מכאן ולא מכאן. אפשר להוכיח את זה בשניהם, במיוחד אם אתה אומר שזה ניסוי כאילו חרה. השני, השניים, שלושה ספלים ביום להתאבדויות, קפה. כאן הייתי אומר שהם מצאו איזו קורלציה לא קשורה, שכאן יש מצב שהם לקחו את זה בתור נכון, זאת אומרת, איזשהו מחקר באמת גרוע שעשו את החתך, אבל אין בינו, כאילו, אין כאן, הוא חד מימדי, אין כאן כאילו סיבה ותוצאה, הם פשוט הניחו את הקשר הזה. אז אני יכול לראות גם את זה בתור נכון. והשלישי היה...
שירה במקהלה משפרת את הבריאות כמו יוגה.
Which is again wrong on so many levels. אני הולך עם מספר 3 בגלל שזה ברור שזה נכון, כאילו איך שלא תהפוך את זה, אז 3, יאללה.
אוקיי, ליאורה?
אוקיי, הראשון, סיגריות זה נשמע הכי לא נכון, כאילו זה אמור, אני חושבת כמו, זה בסדר, הראשון הוא בסדר. השני, לעומת זאת, אני... שכחתי גם. זהו. לא, כי היה לי כזה טיעון בראש. אוקיי, אז אני יכולה להבין איך זה באמת גורם לי לא להתאבד, כי בדרך כלל אנשים שמתאבדים, זאת אומרת, אני יכולה להבין את הקורלציה, אנשים שמתאבדים זה אנשים שמפסיקים לעשות. אז אולי כחלק מזה שאני מפסיק לעשות, אני שוקע בדיכאון, אני מפסיק לעשות דברים, אני בטח לא עושה דברים שמהנים אותי, כמו לשתות קפה, שממריץ אותי לעשות דווקא דברים וכולי, אז אני חושבת שזה מחורבן ככל שיהיה, יכול להיות איזשהו קשר ביניהם. השלישי, המקלה, זה ממש, כן, בטח, מקלה בטח כל כך משפרת, ובטח כמו יוגה, כי זה סוג של היי. וואו, אז יש לו שתם. הראשון הוא שקר. הראשון הוא... לא, רגע, תלך. השני הוא שקר, סליחה.
השני הוא שקר.
כן, הקפה הוא שקרי לחלוטין, כי דווקא זה הגיוני שהוא יהיה נכון.
ברק.
הראשון אבל הוא כל כך מטופש. זאת אומרת, אם הקוויאט שכולם מחקרים מחורבנים, אז באמת כולם יכולים להיות נכונים או לא נכונים. זה לא בעיה. הראשון, אני לא, באמת, אני עדיין מופתע שזאת הציפייה מהאנשים. כאילו מעשנים לא יודעים שהעישון עושה להם רע לבריאות. Like, this is something that we still have to tell people.
אני מדגיש, זה לא רק קופסאות עם הזהרות בריאות, זה קופסאות unbranded.
So? זה נשמע exciting, if you ask me. אני הייתי אולי מנסה יותר סיגרות בשביל למצוא את הברנד שאני אוהב.
A blind date with a book.
כן. מה, כאילו מה, זה כל הסיגרות מיוצרות עכשיו על ידי הממשלה, שעדיין יש ברנדס שקיימים?
לא, יש כאילו לייבל קטן מאחורה, אבל אין ברנדינג. כולם נראות חומות מגילות כאלה כשמאחורה רשום.
בניסיון שלי, כל חידוש שאתה עושה למוצר גורם לצריכה יתירה שלו בהתחלה, אז זה דווקא הגיוני לי בשום מובן. השני, who the fuck knows, כן קפה, לא קפה, I don't know. אפשר להמציא אלף רצונוזציות למה זה נכון או לא נכון. השלישי הכי בעייתי, כי יוגה היא פעילות פיזית. מדברים על בריאות, הם כאן מדברים על באמת השפעות של לב ולחץ דם, שזה גם כן, עם יוגה זה, בדיוק עברנו על זה עם TM, זה הרבה יותר טוב. אז אני יכול להגיד שדווקא השלישי הוא לא נכון בגלל הסיבה הזאת.
השלישי הוא שקר.
אז שניהם אומרים השלישי ואני אמרתי השני.
נכון.
ואני אישה, אז אני בטוח טועה.
שני, do you care to venture a guess? גם שלוש. גם שלוש. שנייה, אני אחזיר לך את עול הטמטום.
מה, יש לנו את יעקב?
יעקב.
עקיבא, סליחה.
ועכשיו עקיבא, אין לי אותו באמת. אני אזייף אותו, איך אני אזייף אותו?
עכשיו תבחר מספר בין 1 ל-3.
מה אתה רוצה, שאני אזרוק לך סתם מספר רנדומלי?
כן, רנדום ג'נרייטר.
רנדום בין 1 ל...
ל-3.
1 ל-3. 2.
2. אז עקיבא גם טוען ש-2 הוא...
גם אני אמרתי 2, שני את אמרת 3, 2.
אז אכן ברק, אתה יכול להתנחם בעובדה שמכל המחקרים המחורבנים, זה הכי פחות מחורבן, זה אכן נכון. סיכום שהתפרסם ב-Biology Psychiatry, שזה peer-reviewed והכל, הוא אכן לקח case studies ממערכות הבריאות של יותר מ-250 אלף משלושה מחקרים שונים, ובאמת בדק את הקשר בין שתיית קפה, בין המון נתונים דיאטריים, בין שתיית קפה לבין אחוז ההתאבדויות שהיה באנשים, והם באמת מצאו ששתיית ספל אחד מוריד את הסיכוי שלך להיכלל בקבוצת האנשים שהגיעו למשפח של ההתאבדות ב-20%, אבל שתיית 2-3 ספלים מעלה את זה ל-45% או 53% בהתאמה. כלומר, יש התאמה בין כמות הקפאין, הדרמה מסוימת, לבין האחוז.
או הסוכר.
זהו. יש פה המון המון בעיות. לכאורה הם ניסו לשלול הרבה אלמנטים דיאטריים אחרים, אבל זה נעשה משאלונים של דיווח עצמי, שזה אנחנו יודעים שהוא גרוע מאוד בכמויות, ומעבר לזה, מה שהחוקרים עצמם מציינים, היות ואחוז המתאבדים, גם מתוך 250 אלף, הוא כל כך קטן, למרות שלכאורה זה נשמע, 250 אלף איש זה המון, עדיין קבוצת המתאבדים כל כך קטנה, היה בסך הכל... 0.1% מתוכם שהתאבדו, 250 איש, 240 איש, משהו כזה, שבגדול בלתי okay. אפשרי לגזור גזירות.
אבל למה? זאת הייתה שאלת המחקר שלהם? עם זה הם התחילו?
זאת הייתה שאלת המחקר.
למה?
קפאין לבין סיכוי להתאבדות, כי כפי שליאורה אמרה, כן קפאין מעורר אותך, מה שיכול לעזור, הוא יכול לחזק אולי בעיות פסיכולוגיות מסוימות, אבל הוא כן יכול להניע אותך לפעולה, שזה אחד הגורמים הכי בעייתיים בדיכאון וכולי. אינרשיה, כלומר, לא לעשות כלום.
שנייה, can I call bullshit?
כן.
They called bullshit.
לא, כאילו, שוב, בוא נניח כאילו שהם היו מוצאים כאן איזושהי קורלציה. אז בעצם מחר פסיכיאטרים היו מאבחנים אותך כבעל סיכון להתאבדות כי אתה לא שותה מספיק קפה, זה היה גם התרפיה שלך?
לא, אבל אולי תרפיה יכולה להיות להעלות את צריכת הקפאין שלך.
No, that's stupid.
למה?
כי אין לך פה עוד סיבתיות.
כן, כי הסיבתיות לא נובעת מחוסר צריכת הקפה.
אנחנו לא יודעים את הסיבתיות, אבל יכול, לצורך העניין בוא נעזוב קפה. בוא נניח שהפסיכיאטר היה רושם לך כדור, אני לא אומר שזה מה שקפה עושה כן, אבל לצורך העניין, שגורם לך לרצות לצאת החוצה ולעשות פעילות גופנית. אנחנו יודעים שפעילות גופנית היא נוגד טוב.
אני הייתי מתאבד אחרי שבוע. מה זה? זה נשמע לי נוראי.
לא, אבל אנחנו יודעים, פעילות גופנית, יציאה ממקומות סגורים וכולי, זה נוגד טוב לסוגים מסוימים של דיכאון. לא יודע אם כאלה שמובילים לזה.
אז אני צדקתי וטעיתי בוז?
כן.
זה לא...
זה משהו שרק אישה יכולה לעשות.
נכון. כי צדקת המצודקת, סליחה.
ההנחת יסוד שלהם הייתה שגויה, זה לא מה שקפאין עושה, זה לא אפקטים שהוא מראה, הוא לא מעורר, והוא לא מקדם אותך לעשות שום דבר, הוא מונע מ... מולקולות שעוזרות לך להירדם, משהו אחר לגמרי, ומשם אתה לא גוזר. מה שאתה לוקח היום זה כן כדורים שגורים לך להרגיש יותר טוב עם עצמך, ואז אתה אולי רוצה לעשות דברים, או פחות מונעים, לא משנה. זה לא התיאור שנתת, הוא לא טוב, ושלהם גם לא היה טוב.
נראה לי שזה יותר התיאור שלי משלהם, אבל כן, הם כשלעצמם, שוב, זה בקטגוריית המחקר האחר, הם אומרים אין משמעות סטטיסטית למה שעשינו, ועדיין המחקר יצא ככה, והעיתונים שכתבו על זה היו 2 to 3 cups a day, help you prevent suicide.
וזהו, שזה המקום שאנחנו לא הולכים אליו.
יפ.
יס, אוקיי.
אבל זאת הייתה מסקנת המחקר, שיש קשר בין שתיית 2-3 ספלי קפה, ללהיות בקבוצה של 50% פחות.
דווקא מה שיובל אמר היה יותר הגיוני. יש יותר סיכוי שישימו את זה לאבחון מאשר שישימו את זה לטיפול. כי זה סטטיסטיקה יבשה, אתה מחבר 80 נתונים כאלה, אתה יש סיכוי יותר גבוה שאתה בקבוצה הזאת.
יפ. אייטם שלישי, שירה במקלה משפרת את הבריאות כמו יוגה. אז מה שאתה אמרת הוא הנקודה פה, המחקר התמקד בהשפעה של זה על הלב. הם לקחו אנשי מקלה ונתנו להם לשיר במקצבים מסוימים ולהמהם ולעשות תרגילי פיתוח כל שהם עושים, ובדקו את ההשפעה של זה על רגולציה של הלב באופן דומה ליוגה. והפאנץ' שהם ניסו להגיע אליו זה שזה מכשיר טוב לרגולציה ושליטה בנושא של הלב, ומזה נגזרות כל ההשלכות הבריאותיות.
מדיטציה ורגיעה.
כן, הממה זה היה מחקר מחורבן, למרות שהוא פורסם ב-peer-reviewed journal Frontiers of Auditory Cognitive Neuroscience, שנראה לי שזה תחום כל כך נישה שכאילו לא יודע.
שאף אחד לא שמע עליו. שיש שם בן אדם אחד.
למרות שזה auditory cognitive, זה, כן. רק שתבינו עד כמה זה היה מחקר גרוע, הם לקחו 15 זמרי להקה, קורס סינגרס, שרק 11 מהם נכללו בסוף, כי ההארט מוניטורס ברוק על ארבעה מהם, ומדדו את הפעילות הלבבית, ומזה הם הוציאו התאמות. כן, אז התשובה היא לא, אבל היה מחקר כזה. והמחקר בנוגע לפליין פקג'ס, זה השקר, כי למעשה הוא הראה את ההפך. גם שם המחקר לא היה משהו, אבל הוא כן הראה שכששאלו אנשים מעשנים שישנו לפני זה, והם עכשיו עברו לפליין פקג'ס, אחוזים מטורפים מהם אמרו שהסיפוק מהאישון שלהם ירד, שהם מרגישים שאיכות הטבק ירדה, פשוט זה יחסית כנראה קשור למיתוג, כלומר, המחקר לקח את זה לכיוון של, יכול להיות שזה ההשפעה של המיתוג, שהציפייה המוחית ממשהו שהוא לא ממותג, היא גורמת לחוויה פחות נעימה מכשאתה צורך משהו ממותג. האנשים שהסתכלו באופן ביקורתי על המחקר הזה אמרו שלמרות שהנתונים הסטטיסטיים בו הם מצוינים, הוא מסתכל רק על נקודת זמן אחת, והדבר הזה, למרות שאנשים שם אמרו שהם צורכים פחות סיגריות, בהפך ממה שאני אמרתי, בגדול המבחן האמיתי יהיה לראות בעוד חצי שנה, כשהמצב יתאזן, האם אנשים מעשנים פחות או לא.
It won't last, כמו מה סיפרתי לשנה, אני קורא עכשיו הרבה על השנה, והיה את הסיפור עם זה שאנשים היו נרדמים על הכביש, היה, אנשים נרדמים על הכביש הרבה, ומצאו רעיון מבריק, בוא נשים את ה-road bumpers האלה, שאתה מתחיל, כן, אתה מתחיל את השוליים, אז מניע את המכונית ומאיר אותך. אז זה עבד לתקופה מסוימת, ואז אנשים התרגלו לזה, ונהיה להם יותר נוח להירדם פשוט. And we're back to square one. כן.
כי הייתי מצפה שההבדל בין הנהיגה הרגילה על כביש חלק לבין הפייז שיפט לצורך העניין לקפיצות, זה יהיה לזה אפקט מעורר כשלעצמו.
אנשים התרגלו.
וואו.
הם גם מרגישים יותר נוח לרדם כי יש את זה בתור סייפגארד שם, אז זה מגביר את כמות אנשים שנרדמים באופן כללי.
וגם... וואו.
Yeah.
אני בהלם.
אל תהיה בהלם.
אל תהיה בהלם. לך קח את הדוגלגלי שלי, תיסע קצת ברחובות תל אביב. אתה תאמין להכל. אתה תאמין לבחורות שמוציאות מריונטות ועושות טיפור תוך כדי שהן קוראות עיתון ומתכתבות עם החבר ומדברות בטלפון עם החברה, וזה לא שהן עומדות ברמזור. כשהן עומדות ברמזור יורד גם המסקרה.
וואו. מגניב. אז תודה רבה לכולכם, וספציפית תודה רבה לך.
תודה, יובל.
היה סופר מעניין.
היה מאוד מעניין.
כן.
מקווה שלא הפחדנו את הקהל יותר מדי.
כן. יש לך איזה מילה אחרונה לעצה, האמת היא כבר אמרת, עצה ידידותית שתשפר את...
כן, יש לי, 42.
42?
42.
מעולה. אז תודה רבה ליובל נתיב. נתיב. ותודה רבה לכולם, ולמאזינים.
תודה לשני, ולברק ולאירון.
ולהתראות.
להתראות?
ביי.
ביי ביי.
לא, צריך לעשות להתראות נקי, חבר'ה, אי אפשר ככה, אתם שגעים אותי בעריכה, עד במיוחד. להתראות.
ביי ביי.
להתראות. ביי.
Thank you.